עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. גם היום אנחנו ממשיכים עם הסקר היומי עם אפליקציית חמל. השאלה היא, מי לדעתכם תזכה באליפות ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב או מכבי חיפה? הסקר נערך בשיתוף אפליקציית חמל. אנחנו נפרסם את התוצאות בתחילת השעה השנייה. הסחורה שיש לנו היום כאלטרנטיבה למה שיש באמת בתוכניות החדשות ואקטואליה וכל הקרקס הזה, ליגת העל מחזור 21, עירוני קריית שמונה, מכבי נתניה, בספורט 5 לייב בשעה 7, הפועל תל אביב, בני יהודה, דרבי הקטן, 8:15 בספורט 1, והמשחק המרכזי של המחזור, ביתר ירושלים מול מכבי חיפה, 20:45, 8:45 בספורט 5. מה עוד יש לנו?
יש משחק ליגה אנגלית, צ'לסי, ניוקאסל, תגיד איזה ספורט זה רק.
ווסטהאם שפילד יונייטד ב-8 בספורט 2, צ'לסי מול ניוקאסל בשעה 10 בספורט 2, ליגה גרמנית, מחזור 21, ביירן מינכן מול ארמיניה בילפלד ב-9:30 ספורט 4. זה בינתיים. פרימו,
מה העניינים?
בסדר.
רוצה להגיד לך ככה, לפני שאתה מתחיל לשאול אותי שאלות. שעה ראשונה, אני על 200 קמש בכביש 6. ב-7 מתחיל קריית שמונה נתניה, אני יורד לחצי קלאץ', אז תנצל אותי בשעה הזאת.
אז תקבלו בראש, מה קרה?
אז תקבל בראש.
מגדיל.
אבל אני יכול להיות במתח, אני לא כמוך עוזב את רמת גן באמצע.
נו, מה לעשות?
זה ההבדל בינינו.
הייתי חייב. בוא תגיד לי, איך אתה מתרשם סעיד מולאי, אחד הספורטאים הגדולים בעולם בתחומו, מדורג שמיני בעולם, היה אלוף עולם ב-2018, ספורטאי שערק, אחרי שבטוקיו באליפות העולם, השלטונות האיראנים הכריחו אותו להפסיד בחצי הגמר, באותה אליפות בסגי מוקי השיג את התואר העולמי, והנה הוא מגיע לכאן, כמונגולי, כאזרח מונגולי, יש לו גם אזרחות גרמנית, ו...
מרגש, לא?
קודם כל מרגש.
מרגש. אני אגיד לך, אני...
תשמע, זה חורג.
זה חורג
מהג'ודו.
זה מה שרציתי לומר לך. למה הוא חריג בנוף שלנו, ואני אומר לו כל הכבוד? כי כל הספורטאים שהמדינות שלהם כאילו לא ביחסי שלום עם ישראל, מפסידים. בא לכאן ספורטאי, נכנס לישראל, אז קודם כל הוא... לא יכול לחזור יותר לאיראן, נכון? לא יכול לחזור, אין סיכוי.
לא.
לא יקבלו אותו, ואני מקווה אם יש לו שם משפחה באיראן.
יש לו.
אני מקווה שלא יציקו לו, אז בהחלט זה מרגש. אני אדיוט בנושא של ג'ודו, אני מסתכל לא כמוך.
זה משנה, כספורטאי מהצמרת העולמית.
כספורטאי, אני מסתכל מה כותבים, כולם פה נרגשים, שיחקו אותה. אבל הדבר השני, שאני זה באמת לא מקווה רוני, שלא יקרה, כי קראתי לכאן ולכאן הודעות, על הטורניר הגדול של הג'ודו, שנכנסים לפה מהמון מדינות. אנחנו לא במצב של להכניס מדינות.
לא, לא, לא,
אני
לא.
מאוד מפחד מזה.
לא, לא, לא. נכנסו לכאן כ-600 איש, אולי 30 פחות.
ממדינות אחרות.
רגע. התנאי להיכנס להטסה לישראל מאיסטנבול, 4 מטוסים, היו שתי בדיקות שליליות, איך שהם הגיעו לארץ. עוד בדיקה, הם נמצאים בקפסולה, בבידוד, ובשקילה, תהיה עוד בדיקה, אוקיי? כך שבאיזשהו מקום...
לפי מה שאתה אומר, הכל אופטימי.
הפיקוח הוא של IGF. כן, הכל אופטימי. ההתנהלות היא כמו, בדיוק כמו ההתנהלות של... שמתנהלים בערך במה שקורה באוסטרליה.
אני אומר לך ככה, אנחנו בתהליך של ירידה. הרבה בזכותה חיסונים. ממש אנחנו בתהליך של ירידה, ראיתי את זה אתמול בטלוויזיה. ולכן אני אומר, שחלילה וחס, והלוואי שזה יעבור בשלום, שלא הטורניר הזה יגרום לנו לסגר רביעי.
כל ספורטאי שמגיע לכאן ועובר את הבדיקה השלישית, קודם כל נמצא בחדרו בבידוד, עד שמגיעה הבדיקה. אי אפשר יותר מזה.
אוקיי.
אוקיי? אי אפשר יותר מזה. בוא נדבר על מחר בית הדין.
יום רביעי.
החל משעה 4, עוד יומיים, נכון?
עוד יומיים, אנחנו נהיה פה.
עוד יומיים, החל משעה 4, היום הוגשו כתבי האישום לדין המשמעתי. עוד לא ידוע כמה שופטים ישבו, נכון?
לדעתי זה יחולק בין שניים, שלושה. לא אחד יעשה את כל ה...
שמעוני, ישראל שמעוני יושב בדין?
שמעוני חייב לשבת, זה תיק גדול, זה תיק טוב בשבילו.
לא, הוא בא, אתה יודע, הוא מגיע עם הפטיש, עם הגרסן.
הוא ונועם ליובין, ואני רוצה להגיד לך משהו, כי חשוב מה שאמרת לגבי הדייני. אני מסקר המון שנים את ההתאחדות לכדורגל, יודע גם את הלך הרוח, ואני אומר לך ככה, הכל פה מוקלט, שים לב. מי שקיבל את הסעיף, השתתפות בקטטה בנסיבות מחמירות והפרת סדר, ואני מדבר במיוחד על שתי המילים בנסיבות מחמירות, ואומר חבשי וחזיזה ממכבי חיפה, תורג'מן וקפילוטו מהפועל חיפה, רוני, הארבעה אליהם קבלים ארבעה משחקים. למה? אנחנו לא חכמים גדולים. מי שקיבל לפני שבועיים בנסיבות מחמירות היה ג'וסואה.
נכון.
קיבל ארבעה בפועל, אין לי ספק בכלל שבית הנין הולך על נסיבות מחמירות על ארבעה משחקים.
מה עם
לגבי החמישה?
מה עם סם מנחם שיכולל את המומה?
אבל הוא לא קיבל בנסיבות מחמירות, אלה השחקנים שקיבלו השתתפות בקטטה והפרת סדר, לא בנסיבות מחמירות, סן מנחם, פלניץ', גל הראל, בן בסד, דור מלול, שים לב רוני, פה אנחנו תלויים בחסדי בית המשפט. בית הלל הם יקבלו שניים, בית שמיים יקבלו שלושה, אבל זה העונש, שניים או שלושה משחקים. והדבר האחרון, יש עובד בצוות הרפואי שקוראים לו דני ביבס, הוא גם מואנש
של מכבי חיפה,
של מכבי חיפה, הוא גם מואשם בנסיבות מחמירות, כי אכן התובע ראה שהוא רץ ונתן מכות. מי שאמור לקרוא לו לשיחה ולהגיד לו הלו, ככה לא מתנהגים במכבי חיפה, אתה יודע מי זה? זה המנכ״ל בן דוב, שגם הוא השתתף בקטטה. נכון. כתוב פה בזה. אז
בקיצור, יש לנו באמת את כל הרמה, ואנחנו נראה גם אלירה נטר.
אלירה נטר יקבל שניים לפחות, כן, נגיחה, הוא לא יסתפק באדום, בערק באדום.
כן, אז יש סחורה, אבל היום יש...
גם עטפלד, עטפלד שמחה כפיים לשופט, נהיה שחצן עטפלד.
יעלה חצי קומה, היית יכולה חצי קומה לזה.
מה יעשו המאמן?
נכון.
במושבה בבנתניה, אתה עולה כמה שורות, זה משהו, מה אתה עושה?
תקשיב, מאמן שמרוחק.
מה, לרד חדר הלבשה?
אני ראיתי פעם שמוטי יווני רוחק, אם אני לא טועה, זה היה בנצרת, אתה לא זוכר באיזה מגרש קטנטן, פשוט זרקו אותו לכיוון החנייה.
אינטר מועדון ענק בכדורגל העולמי?
נו, כן.
המאמן של אינטר במשחק הקודם או לפני שניים ישב 10 שורות מעל המאמן עם אוזניה באוזן.
אז זה מה שיהיה עם הטפל, גם אם יקבל שנה אחר כך, מה זה משנה?
לא, זה משנה, מאמן צריך להיות על הקו.
די עם השטיות, בחייך אומן.
אין קשר למאמן על הקו או ביציאה?
הוא מדבר איתו על הסלולרי, הכל אותו דבר, הם באים לגדר, מדברים איתו. אורחים מופיקים.
רגע, שתקנו אותי פה שביבס הוא של הפועל חיפה. אז
הפועל חיפה.
כן, טוב. לא חשוב, אנחנו מדברים על ביבס, אוקיי. אני באמת כבר לא עד כדי כך אגב, יודע מי בצוות הרפואי.
מוחמד אבו פני ועדן מבסט, עדן מבסט.
עדן כן לי? בפנים, לא בנסיבות מוחמד פני, לא, אבו פני בכלל כן, לא.
בעקבות הצפייה במצלמות האבטחה במנהרה. אורחים מופיקים, שר פלסטר ומלי בנימינוב, אחרי על השדומה 3 יציק אהרון, בצפון 104.5, שר בן חמו, העורך בדיגיטל הוא ירון פלסטר, זאבי, ואנחנו בכל הדיגיטציה, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליצחק קורנפיין, בעבר יושב ראש בית ירושלים, אהלן.
אתה מעמיד אותי לדין על משהו?
אם תרצה, תשמע,
לא יודע, יצחק זה רשמי מדי, לא קראו לי יצחק הרבה שנים.
מה אני אקרא לך יציק?
גדלנו על רשת בית, עוד ברשת בית פעם היו מכריחים את השדרים הוותיקים להגיד יצחק, אתה יודע, אנחנו חייבים להדגיש את החטא.
תשמע, אנחנו מה שנקרא פרגנים לך על התקופה בפועל רמת גן. בוא נדבר באמת לקראת המשחק היום, 8.45 או 20.45 למדקדקים. בית ירושלים מערכת את מכבי חיפה, שידור ישיר בספורט 5. איך אתה רואה את מה שיש שם? ראיתי ביתר אחרי נתניה, במשחק עם נתניה, הפתיעו אותי. הפתיעו אותי באנרגיות שלהם.
ביתר הפתיעו את כולם במשחק נגד נתניה, כי לא זכורה לי סיטואציה כזו שכל כך הרבה שחקנים בקבוצה אחת חולים מאומתים, לא מתאמנים תקופה ארוכה, גם חולים, גם תסמינים, ובאו ונתנו משחק עם נחישות, עם אגרסיביות, שהלוואי והיום מביאים אותה בכל משחק העונה. מצד שני, יש את מכבי חיפה, שאחרי הרבה מחזורים, רואה את מכבי תל אביב מהמקום הראשון. יהיה מאוד מעניין, יהיה משחק, יהיה קר בירושלים, אבל מעניין.
צודק, אתה יודע, איציק, קודם כל מה שאתה אומר, אנחנו קיבלנו את ההוכחה הכי טובה, כי מי כמוך יודע שאלי מוחמד הוא בטריה, הוא סוללה, זה בן אדם שרץ ללא הפסקה, והוא השחקן שרצה לעזוב את הדשא כעבור רבע שעה 20 דקות, זה רק אומר לך מה היה לשחקני ביתר, אבל אני לוקח אותך ליום רגיל, ששתי הקבוצות עם 22 שחקנים בריאים, אין שום קשר לקורונה, גם במקרה הזה מכבי חיפה עדיפה על ביתר ירושלים.
תראה, קודם כל זה ברור, ברור שמכבי חיפה היא קבוצה יותר טובה, יש ביניהן פער של 21 נקודות נכון להיום, אם אני מתעלם רגע מהמשחקים החסרים, וזה פער שהוא משמעותי מאוד בשלב הזה של העונה, ומכבי חיפה אולי חוץ מהשניים שלושה משחקים האחרונים באמת בעונה נהדרת, והיא קבוצה יותר טובה, אבל במשחק נתון, ובתאר אולי במומנטום חיובי ומתלהבות, במכבי חיפה פחות, הכל פתוח, אני
מעריך
שהכל פתוח.
אתה יודע, אני רואה את ביתר ירושלים ומה שהתחזקה בחלון העברות הזה, והביאו שחקנים, אתה יודע, שיהיו קשירים אולי באפריל-מאי.
ינקוביץ' משחק נגד אקו בגביע בתחילת שבוע, כן, כן, נותנים לו, מתחילים לשפשף אותו נגד אקו מהליגה
הלאומית. מה, אחרי שבוע אימונים?
כן. כן.
אחרי שבוע אימונים?
כן, 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 ככה יכניסו אותו לאט
כן,
לאט.
כן, לא, ככה יגמרו אותו.
לא.
עם איזה קריאת שריר.
לא, אם יתנו לו 90 דקות הוא יקרא שריר, אבל איציק שחקן חדש לא מכניסים ל...
תראה, אני אגיד לכם שקודם כל עצם זה שביתר בכלל הצליחה להביא גם את ינקוביץ', גם את אולסק, וגם קיבלה בחזרה את מטוסינו, שאנחנו כבר בכלל חשבנו שהוא לא יחזור מברזיל, אני לא אגיד הפתעה, אבל לפחות חצי הפתעה, בטח לאור העובדה שכל הסיפור הזה של עסקת השותפות עם בן חליפה נתקעה עד התמסמסה. וזה נכון, פה צמד המאמנים, גם דרפיץ' וברדה, יצטרכו להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת איך לשלב את השחקנים האלה. אין בכלל צל של ספק ש...
אבל תסביר לי דבר אחד.
לעיתות יתר לשלב אותם, יכולה
לקבוע... יפה.
כי אוכל אני גם מזה.
עכשיו, אחרי, אתה יודע, השחקן שלא שיחק תקופה ארוכה, איך אתה מעלה אותו אחרי שבוע אימונים? הוא הגיע לכאן לשבוע שעבר או לפני עשרה ימים?
הוא נכנס לבידוד חמישה ימים.
חמישה ימים שבוע בית.
בינתיים עוד לא העלו אותם לשחק, והם רק התחילו את האימונים השבוע. אני אתן לך שיתנו להם להתאמן, יראו באיזה כושר הם נמצאים, אולי ישלבו אותם 10 דקות רבע שעה רק ככה בשביל להתחיל להסיר חלודה, אבל שוב, זה יצטרך לעשות במינונים נכונים ובחשיבה קפדנית, כי אחרת, באמת, כמו שרון אמר, יש פה סכנה לפציעה, זה לא עניין של...
תגיד, איציק, מדברים הרבה על זה שאין קהל, עובדה מוגמרת, אבל אתה יודע, בגלל תקופת הקורונה, אם אתה לוקח קבוצות שהצליחו כמו מכבי פתח תקווה, אשדוד, קריית שמונה, אז אומרים, אין קשר, משום שאין קהל והן רגילות. פה אנחנו מדברים על משחק כדורגל, שבוודאי היה היום באזור ה-20,000 צופים, בתר חיפה ומכבי תל אביב, עם המספר האוהדים הרב ביותר בכדורגל, יכול להשפיע שתי קבוצות שיודעות שיש מאחוריהם קהל, והיום הם ממש שתי קבוצות עם קהל, זה יכול להשפיע על אחת הקבוצות?
תראה, אם היינו מדברים שנה שעברה, אז הייתי אומר לך, בוודאות זה משפיע, אבל אנחנו כבר נמצאים כמעט 11 חודשים או 10 חודשים אחרי תחילת הקורונה, והשחקנים כבר מורגלים לשחק בסיטואציה הזו ללא קהל, אנחנו רואים את זה בכל העולם, ואתה לא רואה ירידה ביכולת דרמטית, בהתחלה זה היה הרבה יותר קשה להביא את השחקנים לרמת מוטיבציה ואנרגיה במשחקים ללא קהל, אבל אתה יודע, היום זה עובדה שלפחות נכון לעכשיו כבר כמעט קבועה, ואני לא חושב שיש לזה איזושהי השפעה נכון להיום. לפני 10 חודשים הייתי אומר לך, בוודאות יש פה פגיעה במוטיבציה, ברמה, ביכולת של השחקנים להביא את עצמם ל-100%, אבל היום הם כבר אמורים לדעת מבחינה מנטלית להכין את עצמם למשחק ולתת את כל מה שיש, גם בהיעדר קהל, אין מה לעשות.
איציק, הקטע של, אתה יודע, חוסר הוודאות בעקבות מה שקרה עם השייך, שלא תהיה עסקה, עד כמה זה פוגע בשחקנים בחדר הלבשה שפינטזו, אם כי בטח חלק חששו שרכש יבוא על חשבון הבלטה שלהם.
אני חושב שבשחקנים ובקבוצה עצמה זה פחות נגע. אני חושב ש... כל עוד לא באמת התחלקו בעלים, ולא, כל עוד לא באמת ראו כמה כסף מושקע ואיזה שחקנים באים, אז השחקנים לא יכולים להפסיד משהו שאין להם עדיין. אולי יכלו לפנטז, אבל אני לא חושב שזה איפשהו פוגע במוטיבציה שלהם. אני חושב שאולי אפילו להפך, בטח השחקנים הצעירים, יש להם רצון יותר גדול להוכיח למשה חוגג שאפשר לבנות עליהם ושאפשר לסמוך עליהם. ואתה יודע, בכל סיטואציה כזו, לפעמים גם מתגלים שחקנים חדשים, אנחנו רואים באמת בביתר ירושלים את אביאל זרגרי ש... תפס את המשבצת שלו.
איזה שחקן, הוא הייציק? איזה שחקן?
שחקן נהדר, באמת, שחקן נהדר, הוא משלב איכויות, אני חושב שהוא גם תורם הרבה מאוד ליכולת של אלי מוחמד במשחקים האחרונים, לשחק יותר קדימה, להבקיע שערים, להם על השער, ובהחלט, אתה יודע, לפעמים שחקנים צריכים להיכנס לסיטואציה, ולקחת את ההזדמנות שניתנת להם, פה באמת אביאל עשה כניסה באמת מרשימה לעונה הזאת.
אתה יודע, מכבי חיפה מגיעה עם חוסרים בהרכב, בגלל פצועים, רוקביצה לא ישחק, טיירון שרי כן חוזר
רק רוקביצה, למשחק. משום שסן מנחם יפתח היום בהרכב, והוא טוב יותר מטוואטחה, כן. אז אפשר להגיד שהם עם הרכב מלא, פרט לרוקביצה.
אני רוצה להגיד לך משהו על טוואטחה, הוא אחרי קורונה ורואים, אוקיי?
הוא לא חזר לארץ עד היום. הוא בישל למכבי חיפה גולים נגדם.
אני אומר לך עוד פעם, הוא אחרי קורונה ורואים את זה עליו. הוא לא, הוא ירד ב... ירד
יכול להיות שגם בגלל זה הוא נפצע עכשיו.
הכל יכול להיות. הוא אחרי קורונה, וכנראה שההשפעה עליו, היא זה, שופטים אותו, אתה יודע, באמת מהר מדי, להסתלבט זה טוב פעם אחת.
מי מסתלבט? אומרים שסן מנחם היום יותר טוב, למה
אבל,
מסתלבט?
בסדר, אבל שזו תקופה שהוא לא חוזר לעצמו, ויש לו דברים שהיו לו, ואנחנו מכירים, מבינים שאף אחד לא אומר את זה, אבל הוא אחרי קורונה, ורואים את ההשפעה. אבל יש להם עוד אחד שלא יהיה, איך קוראים לו עוד איזה הולנדי, יניק...
ווילצחוט.
ווילצחוט, אבל הוא לא תורם כלום.
הוא לא...
גם אלירן עטר לא ישחק היום.
נכון. אתה יודע, איציק, בעניין הזה...
הוא גם כוח משמעותי מאוד.
נכון, אתה יודע, בעניין הזה שאנחנו מדברים, אם אנחנו לוקחים קבוצה, אי אפשר להתווכח על זה שמכבי חיפה קבוצה יותר טובה, ושים לב, אני ראיתי ביום שבת, למרות שהם היו בלי כושר, את שחקני ביתר. זאת אומרת, ביום טוב, באמת שואה אולי ירצה להוכיח היום לחיפה. עידן ורד ואוכן, אתה מכיר אותם, תשמע, ביום טוב, הם שחקנים טובים. אם הם יהיו ביום טוב, הם כן יכולים לעשות את המוות לחיפה.
אני מסכים איתך, ואני בטוח שברק בחר מכין את השחקנים שלו בחדר הלבשה, ביטוק מהסיטואציה הזו להיזהר ולהישמר מירדן שואה, ומיכאל אוחנה ועידן ברד, שהם השחקנים הדומיננטיים בחלק ההתקפי של ביתר ירושלים. מהצד השני, השתדלו לשחק על ההגנה של ביתר, שבאופן די מפתיע, עם טל בן חיים שהפתעה במשחקים האחרונים, היא קבוצה הגנתית טובה, היא קבוצה הגנתית טובה למרות כל השינויים במערך האחורי של ביתר ירושלים. יהיה משחק מעניין, תשמע, יהיה משחק מעניין, באמת אני אומר, הכל
פתוח. שמע, טל בן חיים מתקרב לגיל 40, עשה את העבודה.
עושה את העבודה, למה עשה את העבודה? עדיין עושה את העבודה.
לא, אני מדבר עשה נגד נתניה.
נכון, נכון, ראית במשחק נגד נתניה, היה מצוין.
מצוין.
ההגנה של ביתר, גם עם אורל דגני, גם עם איתמר ניצן בשער, שגם היה מצוין נגד נתניה. בהחלט עושה חיים קשים לקבוצות שמשחקות מולה. יהיה משחק מעניין, אני לא פוסל שום תוצאה.
אני משלם...
בדר, ניצחון של חיפה, הכל יכול לקרות.
אני משלם כל סכום לחזור ל-4 בנובמבר 1995, 3 שעות לפני הרצחו של יצחק רבין, זכרו לברכה. אתה יודע, בדיוק, אתה יודע בדיוק שזה היה אחד המשחקים הגדולים בין שני המועדונים האלה, לשתיים.
אני זכורים לי הרבה מאוד משחקים, באמת משחקים טובים בין שני המועדונים. כמעט תמיד יש הרבה שערים, ואתה יודע, כולנו גם מייחלים לזה שיחזור הקהל למגרשים, ונוכל לראות גם בסמי עופר, גם בטדי, 20,000 צופים, כשביתר רצה, כשמכבי חיפה רצה, חגיגה.
כן. זה באמת חוגגי.
תגיד מילה על איתמר ניצן, הוא נכון, אפשר להגיד שהוא בין 2 או 3 טובים בליגה היום, הוא צריך...
גם ג'וש, גם ג'וש.
בהחלט, בהחלט, וגם לא עונה ראשונה. אני חושב שאיתמר ניצן בהתחלה קצת קרטיה בביתר ירושלים כשהוא הגיע, ולא ידענו להגיד, אני מודה אפילו שאני לא ידעתי להגיד אם זה גדול עליו או לא, אבל הוא מוכיח ממשחק למשחק, יציבות, יכולת מצוינת.
צריך גם להזכיר, איציק. דיברנו על זה גם פעם ברדיו ירושלים, צריך להזכיר שהוא באמת מהשוערים שקיבל בומבה, למה? כי הוא באמצע העונה לפני שנתיים קיבל פתאום את שטקוס. עכשיו כל שוער, אתה יודע, מתחיל לקרטע בשער, בוא הנה תשמע, הוא היה מקצוע, נשאר, תראה אותו היום ואוי ואבוי לרוטנשטיינר אם הוא לא יזמין אותו.
אוי ואבוי. באמת, הוא נורא מתרגש.
לא שהוא מתרגש, אנחנו רוצים את הטובים ביותר.
אתה רוצה?
תן לי שלושה ישראלים יותר טובים.
קודם כל, במשחקים האחרונים, אני חושב שהוא זימן אותו לסגל, אומנם לא שיחק, מרציאנו לפניו, אני חושב שגם אריאל ארוש לפניו, אבל ללא ספק, מבחינת הישראלים
שמשחקים בליגה, קודם כל, יש שוערים משחקים בחוץ. גם בוריס קיימן.
איפה אריאל ארוש משחק?
בעולם.
מה?
בעולם. אריאל ארוש בעולם.
בהרכב?
הוא עומד בשער, פרימו.
אני לא ראיתי כבר שבועות מילה על ארוש, אם הוא קיבל, לא קיבל. על בוריס קליימן אני רואה, על ארוש לא ראיתי.
אריאל ארוש משחק בהולנד.
טוב, נו, אז תן לנו תוצאה, איציק.
אני מאמר על טקו היום.
אתה מאמר על?
טקו.
על טקו, טקו, אבל...
טקו 2-2. אתה מאמר.
כן, תקו 2-2 זה תוצאה טובה.
יאללה, בסדר.
לא בטוח שהיא תמר ניצן נקנה, אבל...
כן.
אנחנו בתור אוהדים נקנה את זה.
תשמע, הוא יכול גם להיות עם 2-2 המצטיין במשחק, כן? גם זה אפשרי.
אבל שוערים לא אוהבים את השתיים הזה, לא אוהבים. לא משנה מה, לא משנה. השני שערים שנכנסים והרשת זזה פעמיים, זה לא טוב. זה עושה גירודים בגוף.
כן.
טוב.
איציק אורן פיין, המון תודה, שמור על עצמך.
תודה לכם, ביי ביי.
אופיר סער, וואלה, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא תספר לנו מה קורה בביתר המתאוששת.
כן, ביתר, אתם יודעים, התאוששת, ניצחה את נתניה. אנרגיות יותר טובות ממה שהיה לפני, אבל עדיין, אני חושב שמכבי חיפה פייבוריטית הערב, כל הכבוד. ביתר עדיין לא 100%, אני חושב שהיא נגד נתניה, היא באה אנדרדוג, נתניה את כל מה שיש לה, אבל אני חושב שהפערים יקשה לה מאוד אפילו, אני חושב לחלץ נקודה ממכבי חיפה היום. אם היא תחלץ נקודה, היא יכולה להיות מרוצה. שוב אני אומר, הקבוצה הפיזית עדיין לא במצב אידיאלי.
זהו, אופיר, ההרכב שיעלה היום זה הרכב שיהיה לו אוויר, שהוא יכול לרוץ?
פרימו, אני אגיד לך משהו, אתמול תורגל הרכב, אבל אמרו שיכול להיות שיהיו שני שינויים אפילו, כי לא יודעים מי ב-100%, מי לפני המשחק ירגיש 100%. ואני חושב שזה משהו ש... שגם בתחילת הצוות המקצועי שלי צריך לזכור, לבית"ר יש ביום 50 משחק בדוחה נגד סכנין, וביום ראשון גביע באקו.
טוב, אבל בגביע באקו, כמובן שהוא ייתן להרבה שחקני ספסל, זה נועד לזה.
כן, אבל בגלל זה אני אומר שהם יצטרכו לחלק את הכוחות, ובאמת ישמחו להוציא נקודה היום מהמשחק. אמרו לפני השבוע הזה, אם יצליחו להוציא 4 נקודות משני המשחקים, זה מעל ומעבר. אז את 3 הוציאו ממכבי נתניה, גם מכבי חיפה ידוע כמה היא חייבת את הניצחון הזה, אני חושב שברגע שחיפה תאבד את הבכורה למכבי תל אביב, זה כבר יהיה, זה באמת, אני לא בטוח שהיא כבר תוכל להשיג אותה, ומצד שני בביתר זוכרים את המשחק הקודם בין שתי הקבוצות, שאחד המשחקים המשפילים של ביתר בעונה הזאת, שיכולה לגמר הרבה יותר מ2, וזהו, באמת, באים לעשות הכל, אבל מה שכן אופטימי בבית ירושלים.
עשה לנו, נתניה,
היו מאוד פסימיים,
תל בן חיים יהיה בהרכב גם כן, בנגד נתניה הוא עבד קשה.
הוא אמור לפתוח, אבל שוב, לפי התרגולים הוא אמור לפתוח. אתה יודע, זה קצת שונה, האמת היא, זה יעזור להגנה של ביתר שרוקאביצה לא משחק, ווילס חוץ שחקנים שהם מאוד מהירים, אבל עדיין חיפה זה חיפה, ויש לא חסר שם שחקנים, חזיזה, צילי, שירי, ויהיה קשה מאוד, לביתר קשה מאוד מול
השקפות ריזות. מוחמד עוואד הוא גם חזק וגם מהיר. אני לא יודע לגבי דוניו, אבל...
בוא נראה כמה ייתן לו.
אני לא יודע כמה הוא בכושר, אבל אני יכול להגיד לכם שלדעתי זה גם המון תלוי מה ביתר תוכל לקבל באלי מוחמד וממיכאל אוחנה היום. בגלל שאלי מוחמד לא 100%, אז הוא התחיל את התרגולים אתמול בשלישיית הקישור, אחרי זה יצא, מיכאל אוחנה חזר לשם. אני חושב שמה שהיא תקבל משני אלה, זה מה שיכול לאזן לה את המשחק.
אז תעשה לנו סדר לגבי החדשים. מתי נראה את אולסק על המגרש, את ינקוביץ' על המגרש ואת מאוטוסיניו על המגרש?
אני מניח שאולסק יהיה בסגל כבר ביום חמישי, כי אולסק היה במסגרת עד עכשיו, התאמן וגם שיחק לא מזמן. ולגבי ינקוביץ' ומאוטוסיניו, זה תלוי, הם רק עכשיו מתחילים להתאמן, יעברו שניהם לא בכושר.
איך מאוטוסיניו הולך עצמוני?
כן, כן, הוא...
לא, זה כמו הוא מכבי תל אביב, איך קוראים לו?
כן, גם עם ויץ' בסוף.
כן, גם עם ויץ' בסוף, אתה יודע. הוא פשוט רץ, הוא רץ על קו האורך.
תראה, ינקוביץ' גם פתח את
העונה. יש לו רגליים מבלזה. מה?
ינקוביץ' פתח את העונה במסגרת באיטליה, שיחק עד שהוא למעשה חתך עניינים של לפני חודשיים, הוא לטענתו היה מאמן אישי בתקופה האחרונה. הראו כמה אימונים, הוא גם לא שחקן שעכשיו אתה מצפה ממנו לרוץ הרבה, אבל יכול להיות שפתאום בחמישי או בראשון הוא כבר יירשם, יוכל לשחק רבע שעה 20 דקות, הוא שחקן שבעיקר עושה את העבודה עם הכדור, אז יכול להיות שהוא יוכל לעזור לקבוצה. אבל בוא נגיד בשבוע, שבועיים הקרובים,
אתה לא יודע, אתה לא יודע למה אני מאוד רוצה לראות את מאוטוסיניו, כי ברדה, שאימן אותו אולי אימון שניים עד שנפצע, והתבסס יותר על קטעי וידאו שהוא קיבל, אומר, תשמע, אנחנו הולכים לראות פה שחקן שלא נראה הרבה זמן בכדורגל הישראלי. עכשיו, אני אומר לך את האמת, שמעתי את זה מהרבה מאמנים, וקיבלנו פה פלטה.
תראה, פרימו, אתה מכיר את זה, אנחנו מכירים את השחקנים שבאימונים בשטח קטן, זה נראה יפה, הוא מאוד טכני. הוא מאוד טכני, מה שאני בדקתי עליו המון בברזיל, מה שהרס לו זה הקטע הפיזי, הוא היה בורח ממגע, הוא פחות עושה תנועה בלי הכדור, אלא יותר עם הכדור.
אז למה הוא לא עבר לקט רגל?
לא, אז אני אומר אני חושב שזה גם מה שמנע ממנו לעשות את ההתקדמות. בגיל 22 וחצי ליגה שנייה בברזיל, אתה לא סתם נשאר שם. אז פה זה יהיה מבחן שלו, הרצינות שלו. אני חושב גם נפל על רצינות בברזיל, והוא יצטרך לקחת את עצמו בידיים. הוא לא שידר המון רצינות העונה.
נראה לי רוני, הוא טוב לנו לחמש על חמש בברנר עם נחטיילר.
לא, אני אגיד לך, פרימו, בסופו של דבר כולם כאילו כנפיים, אבל כולם עשר, וזה ינקוביץ', וזה גם מתאו סיניו, ויש לך את מיכאל אוחנה שם, ובסוף כולם הולכים לאותה משבצת, ויהיה מי שירוץ בקו, אני פחות רואה כאלה שרצים בקו מאשר... בוא נגיד שבטח עזרה לאותה סיטואציה שהרבה מאוד שחקנים עם הכדור, ובנושא הזה היא לא השתפרה. צד שני, כישרון יש, כישרון לא חסר.
כישרון לא מנצח משחק.
תקשיב, אני רואה קבוצות לא כישרוניות, תאמין שבאמת, עם הרבה פחות כישרון, בוא נאמר, אבל מביאות נקודות.
נכון, אבל...
ביתר עכשיו לא בדיוק...
לא, ביתר, אם תביא הרבה נקודות מארבעה משחקים שחסרים לה, יש לה היום חיפה ועוד שלושה חסרים, תיכנס לפלייאוף העליון.
בסדר.
כי יש לה ראש בראש עם מכבי פתח תקווה, כי קריית שמונה יכולה לשחק אותה ולהיכנס ברגע האחרון לפלייאוף העליון.
פרימו, הרי הרכב האידיאלי שהם היו רוצים, זה היו רוצים זרגרי, אולסק ואלי מוחמד, שלישיית אמצע. ואז נשארו שלושה מקומות מקדימה שלקחו אותם עד עכשיו ורד, אתר ושואה. עכשיו תמצא בתוך זה מקום למיכאל אוחנה, מתאו סיניו ויאנקוביץ'.
הם יעשו טעות גדולה מאוד אם השלישייה הזאת צריך בקישור, ואני אגיד לך למה. שלושתם אחלה שחקנים, מכירים את המועיין, הכל טוב ויפה, הם לא מספקים מספרים.
נכון, נכון, אבל מצד שני בקורונה, שבטר ניסתה קצת לשחק עם שניים באמצע והכל, היא הייתה פרוצה, באמת היה קל לשחק נגדה, אז אולי עדיף להתחיל ככה. אולי עדיף להתחיל, אבל אגב, יכול להיות גם שאתה יודע, גם אלי מוחמד יכול לאבד את המקום שלו. אם ישחקו עם שניים ואחד עשר, יכול להיות. יכול להיות, תצטרך להתמודד.
טוב, עם תיאוריות, עוד לא ראיתי, מה שראיתי מביתר במשחק עם נתניה, זה היה באמת נחישות, הרבה אנרגיות, הרבה ריצה. כי לפני שהקבוצה
חלתה... ושתי החמצות הכי גדולות שהיו בכדורגל השנה.
אתה יודע, כי לפני שהקבוצה חלתה, השחקנים בדרך כלל הלכו. אתה יודע, יש שם הרבה הליכה. אבל נגד נתניה הם באמת נתנו 90 דקות של הרבה מאוד אנרגיות טובות. על הכיף, הקופיר, המון תודה.
תודה לכם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויין, אתה אלן ערב טוב. איך חיפה באמת עולה לטדי? זה לא מקום שהיא הוציאה בו יותר מדי ניצחונות, זה לא שום קשר מה שעובר עליה בימים האחרונים.
נכון, צריך להבין מעבר לנקודות, מכבי חיפה מגיעה בדי לחץ למשחק הזה, אחרי תקופה ארוכה מאוד שהוליכה את הטבלה, הייתה מקום ראשון בפער די משמעותי, אז היא מגיעה למשחק הערב מהמקום השני, ועם הרבה מאוד לחץ על הכתפיים של ברק בכר והחניכים שלו. אתה יודע, גם הראש נמצא ביום רביעי בוועדת משמעת הלא פשוטה שצפויה לקבוצה בעקבות אירועי הדרבי, אז מקווים באמת להציג את שלושת הנקודות ואז באמת להתרכז במה יהיה ביום רביעי בוועדת משמעת.
אתה יודע, אתה נגעת במילה לחץ, ושדרי הקווים אחרי כל משחק מדברים עם מאמנים על לחץ. בחיית שימון, מה, יש דבר כזה? אני אומר לך, ברצלונה זה מועדון אולי הכי אהוד בעולם, מחר משחק נגד פריז. מסי הגדול, תגיד, יש אחד שהוא לא בלחץ? כדורגל לחץ. למה אנחנו כל הזמן מדברים על לחץ? ההפך, שחקן כדורגל גדול, שם בצד את הלחץ.
אני מסכים איתך. אני אגיד לך משהו, כשמדברים על לחץ, אתה יודע, כדורגלן הישראלי, עדיין, לא עומד בלחצים של שחקן אירופאי. אתה לא יכול להשוות אותנו לא לברצלונה ולא למסי ולא לאף שחקן.
אבל אם מכבי חיפה רוצה לזכות באליפות, לא יכולים להגיד לבחר כל משחק לחץ לחץ. ברור לחץ. עכשיו מכבי תל אביב גם עלו למקום הראשון. מה, נראה לך שמכבי חיפה לא ראו את הטבלה? זה הגיוני.
ברור שהם ראו את הטבלה, אבל הם מגיעים למשחק, אתה יודע, באיזשהו מצב שהוא לא רגיל, הם בטח לא העונה הזו, שהם הוליכו את הטבלה רק לפני חודש וחצי ב-11 נקודות הפרש.
לא, 11 זה היה זמני.
שמונה ושלוש, אתה יודע, שלוש לעוד שלוש דקות. אבל עדיין, אתה יודע, הם עדיין הוליכו את הטבלה בבטחה, ופתאום, אתה יודע, הכל התהפך להם, הפסד לאשדוד, הפסד למכבי תל אביב. לחץ לא קטן עכשיו יש במכבי חיפה, כמו שאמרנו, גם יום רביעי.
יש גם לחץ במכבי תל אביב, אתה הבין מה? עכשיו נכנסים למומנטום של 2-3 משחקים. שמשאירים נקודות, ועוד פעם זה חוזר, כן. מה אתה חושב?
הסובי נגד כפר סבא, מה, ביום חמישי השחתר, כל הזמן אנחנו רצים עם, עם הדברים האלה, אין מה לעשות. ההפך, אתה חושב אני חושב שגם ברק בחר בא, רק בגלל מה שאנחנו מדברים. כי באמת שמנו לב בשנים האחרונות, לא חשוב מה היה, מכבי חיפה הייתה רואה את מכבי תל אביב, לא הייתה מתפקדת 100%. ההפך, בא ינקה לשחר, הביא מאמן ששלוש שנים על הראש שלהם, נתן להם אליפות, אמר בוא תעשה את זה אצלי. אז לדבר על זה היום, ברור שבחר יודע שהוא צריך לעשות מה שהוא עשה בבאר שבע.
אתה יודע מה אני הכי מתפלא? אני מתפלא שמדברים עם ינקה לשחר ושואלים אותו אם ברק בחר לא ייקח אליפות השנה במכבי חיפה, אם הוא יכול להגיד בפה מלא ובבטחה שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. הוא לא מסוגל להגיד את זה. מרקו בלבול סיים במקום השני בלי סגל נוצץ כמו שיש השנה. שנייה רגע קופמן, בלי סגל נוצץ כמו שיש השנה לברק בחר, והלך הבית בסיום העונה. אז אם ברק בחר לא ייקח אליפות העונה במכבי חיפה, לדעתי זה יהיה כישלון.
ינקלה דיבר איתנו כאן לפני כמה שבועות, לא זוכר שבועיים, והוא אמר שלברק יש חוזה לעונה הזאת. אני מניח זה עם אופציה וכאלה, אבל האופציה היא שלו. אני לא בטוח שברק גם ירצה להישאר עם, אם הוא ייפול עם הקבוצה, זה אחד. שניים, וואלה, אתם בחיפה, כל הלהקה, דרכתם לזה, דרכתם למרקו על הבעונות.
אתה יודע שבלבול הביא יותר נקודות מבחר, פשוט פקע בתל אביב איבדה מלא נקודות.
הזיכרון שלך קצר, קופמן, אם אתה אומר, דרכתם.
למה?
העלית אותי לא פעם ולא פעם על השידור, אני חושב שאני עולה מדי יום אפילו, ותמיד אמרתי שמה שמרקו בלבול יצא שנה שעברה במכבי חיפה זה הצלחה, גם אם הוא לא לקח אליפות. עם הסגל שהיה לו, היה לו סגל פחות, הרבה פחות נוצץ משל מכבי תל אביב. הוא הגיע איתם, אתה יודע, נכון שהוא לא עמד בלחץ במשחקים המכריעים, במשחקים החשובים, אבל בכללי העונה של מכבי חיפה הייתה עונה טובה.
עכשיו מה אתה אומר? כאילו מרקו יושב בבית?
אני אומר שברק בחר יש לו תנאים הרבה יותר טובים משהיו למרקו באלבול.
כן.
ושאם הוא ניקח אליפות השנה במכבי חיפה זה יהיה כישלון.
ממש לא. ממש לא כישלון. ברגע ששני
מועדונים... אתם מתעלמים מהמריגדה הצהובה. אתה יודע, באמת, פתחו רע, אז מה?
שימון, אני רוצה להגיד לך משהו.
הם עדיין לא שחקים טוב.
מכבי חיפה הרבה יותר טוב משל מכבי תל אביב השנה.
אתה בסדר, אז אמרת, אז מה?
שימון, תקשיב.
למה? איזה ישראלי יותר טוב מהישראלים של מכבי תל אביב?
איזה ישראלי? עומר אצילי.
יותר טוב
מהישראלים. עומר אצילי עדיין לא הגיע. עדיין לא הגיע.
עדיין לא הגיע. עומר אצילי זה שחקן שהביא אליפות למכבי תל אביב.
הביא.
הם לא לקחו אליפויות. לא לקחו אליפויות בלעדיו?
יש למכבי חיפה גם את דולף חזיזה, שהיום הוא אחד הישראלים הכי טובים בליגה. הכי טובים בליגה. יש להם שחקנים לא פחות טובים משל מכבי תל אביב. וזרים. למכבי תל אביב, עם כל הכבוד, רק עכשיו אולי יש את ג'רלדש. אין יותר מדי זרים כמו מכבי חיפה, שצ'רי פתח את העונה בצורה אדירה, והיו יש לה את פלניץ' שהוא די יציב. יש לה זרים טובים
במכבי חיפה. בסדר, אתה אומר לי פתח בצורה אדירה, אבל למה יריחו לו חוזה בשלוש שנים?
כן.
נכון, אתה יודע, אחרי שהוא קיבל את החוזה, אז ירד לו איזשהו...
שמע, אתה... אני אדבר איתך קודם כל על אצילי. אני אקח שחקן בתפקיד של אצילי, מכבי תל אביב. עכשיו אם אנחנו נשאל כל בן אדם ברחוב שאוהד כדורגל וכל שבוע רואה כדורגל, ואני אשאל אותו, מי יותר מועיל, מי שחקן יותר טוב, אצילי או חוזז? עכשיו תשמע, בגדול, תחילת עונה, אם אצילי בא לקבוצה, אז אצילי נחשב שחקן אולי יותר טוב ויותר מנוסה ממתן חוזז. מתן חוזז משנה את מכבי תל אביב. מתן חוזז מביא נקודות למכבי תל אביב. ואצילי שנחשב לי יותר, עדיין לא הגיע למכבי חיפה. סליחה.
תראה, מתן חוזז נעלם במכבי תל אביב, אבל המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, הוא בכל שקיבל את הצ'אנסים שלו. מכבי חיפה יש לה שחקנים שהשנה פרצו כמו אבו פאני, שהיה שחקן, אתה יודע, עוד שחקן בחדרה, קיבל את הצ'אנס שלו במכבי חיפה, והפך באמת להיות שחקן מוביל במכבי חיפה העונה הזו. יש לה שחקנים צעירים מאוד מוכשרים, שרק בשנה, שנתיים האחרונות פרצו קדימה, כמו אופי ארד, כמו סן מנחם, שחקנים כאלה. נכון שלמכבי תל אביב יש את יונתן כהן, ויש לה שחקנים שנחשבים לכוכבים, כמו דור פרץ, כמו אייל גולסה. עדיין מכבי חיפה זה קבוצה שיש לה שחקנים צעירים שרק עכשיו הם מתפתחים קדימה.
אני רוצה לענות לך על משהו שאמרת קודם, ואמרת את המשפט, אם מכבי חיפה לא לוקחת אליפות, זה כישלון. עכשיו ככה, נגיד ככה, קודם כל הביאו את ברק בחר, לעשות אליפות, מתקדמים, לעשות אליפות, זה אחד. ברגע שאתה מתמודד עם קבוצה חזקה, ראש בראש, נקודה לפה, נקודה לשם, זה לא כישלון, לא כישלון. איך אני אסביר לך את זה? אם זה היה קורה להפועל כפר סבא, הייתי אומר לך, תשמע, חיפה צריכה להתגבר על כפר סבא. מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, למי שיהיה בסוף אורך רוח, הוא ייקח את האליפות. אי אפשר להגיד על זה כישלון. פספוס ענק, כישלון לא.
על הכיפק. אלבס, תודה.
תודה רבה לכם.
לפני שנמשיך, יש קודם כל הודעות.
אגב, בטוויטר אמרו לי אירוני שאריאל ארוש לא שיחק ב-2021 אפילו עד עכשיו דקה. אני יודע, כי אם הוא היה משחק, היינו רואים את זה באתרי הספורט שהוא שיחק 90 דקות.
אני רוצה להתקדם רגע למשהו יותר חשוב. קודם כל, יש סיכום על חזרת קהל למגרשים, 300 באולם סגור, 500 פתוח.
500?
וב-9 בחודש הבא, תהיה עלייה לכיוון 3,000. עוד דבר, תכף אנחנו צריכים להתקדם, אישרו את המתווה של לשבת זכור ולחג הפורים, אז יש תו ירוק וכאלה, מותר לסעוד ביחד, להתקהל ביחד.
מי יכול להיכנס מבין ה-500 רק אלה שעשו שני חיסונים
לא,
עם התו הירוק?
אל תדאג, אני כבר רואה סגר, כן? יהיה קמפיין הסברה, אתה מבין? ובתי כנסת ובתי מדרש יפתחו החל משבת זכור הבעלת לפי התו הירוק ב-50% תפוסה. בקיצור, מה שנקרא עד פסח, עד פסח אנחנו בעוצר. היידה, מנחם קורצקי, מאמן הפועל חדרה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. יש לך קול. שבוע שעבר שרצו לדבר איתך, לא יכולת להוציא אגע מהפה.
הוא צעק הרבה.
כן, היום יותר טוב.
תקשיב, בונה, אתמול הסטיל של שובל גוזלן, מיאנקו, שפו, ובונה, אתה מביא נקודות. עוד לא הפסדת, הפסדת כבר?
הפסיד, משחק אחד. למכבי,
למכבי. כן, אבל חוץ מזה...
לא, אתה... מכבי לא בליגה שלך, ועד עכשיו עשית תוצאות טובות.
כמה נקודות עשית עד עכשיו?
7-12.
פמוד?
כן, קבוצה עשתה 7-12, אני באמת שתוקבתי לזכות השחקנים, הם עשו את השינוי, הם הפנימו שכרגע סגנון משחק צריך להשתנות, וצריך לשחק כקבוצה שרוצה להישאר בליגה. ואני שמח שזה בא לידי ביטוי בנקודות, ברור לנו שזה רק ההתחלה והדרך עוד ארוכה, אבל הכיוון הוא חיובי.
מה זאת אומרת קבוצה צריכה להבין את הסגנון שלה בתחתית? מה, אתה משחק שונה היום? יותר התקפי, יותר הגנתי? לא, לא הבנתי.
כרגע, כן, אני... כרגע אנחנו מתמקדים יותר בעיצוב ההגנה, פחות בגלל שערים. כי הקבוצה היא מאוד כישרונית, אי אפשר להתעלם את זה. וצריך למצוא את האיזון בין התקפה להגנה. היה חשוב לנו לאזן ככה את הקבוצה ולייצב אותה מבחינה הגנתית, ואני שמח... גם מבחינה התקפית, הם צריכים להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם, והשילוב כרגע הוא שילוב טוב.
תשמע, התקפה, אנחנו רואים את שובל גוזלן, הוא פורח, עזוב את הגול, גם צריך לדעת, מי כמוך יודע שגם צריך לדעת לתת גול כזה, לחטוף, נכון? לחטוף לשוער, זה לא אומרים לי בספורטק.
זה לא עוד הקשה, לחטוף את הכדור, וזה גול שני שהוא עושה את זה מלחץ, גם נגיד תכנין עושה גול דומה שהוא חטף לבלם, וזה כן, זה נותן לו ברכה עבודה קשה בסופו של דבר.
אבל תשמע, אמרת שאתה מתמקד עכשיו בהגנה, לעצב את ההגנה, לא לחטוף גולים, אבל הבאת, אני מסתכל על החלק הקדמי, יש הרבה שחקנים מוכשרים שאתה לא תוכל לתת כולם לשחק, למשל רוטמן, אדרי, פלקוצ'נקו, אפריאט, כולם ביחד לא יכולים לשחק, מנחם.
אני חושב שכן, אם ידעו לעשות, להיות מחויבים באותה מידה שהם מחויבים לשחק ההתקפה, להיות מחויבים לשחק ההגנה, אני חושב שכן יכול להיות שילוב. זה תלוי בהם, אני גם אמרתי להם את זה, אבל בכל מקרה, אני חושב שהליגה ארוכה, ויש המון משחקים, וכולם יקבלו את הדקות שלהם, כולם יהיו שותפים לעונה הזאת. יש שחקנים שעדיין לא בכושר, שלא שיחקו הרבה זמן, או שחזרו מפציעה, או ששאלו חזר מקורונה, זה יותר קשה לו. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בכל שבוע חטוף הכל פה, חטוף הכל שם, אז תמיד יש מקום לשחקנים לקראת הרכב.
תראה, אני מכיר את אורן גולן הרבה שנים. אורן גולן, גם אם היה היום מקום ראשון, 10 פור ממכבי חיפה, אני יודע, הייתי מתקשר אליו, והוא אומר לי, תן לי להישאר בליגה. זה אורן, אתה, מי כמוך מכיר. עכשיו זה בא לכם עכשיו מצב שבאמת יש קרב של 4-5 קבוצות על הירידה, יש לחץ במועדון?
כן, אפשר להתעלם מזה שקודם כל הטבלה היא מאוד משקרת, בוא נהיה אמיתיים, לבני עוד החסרים 3 משחקים, וסכנין חסר משחק, הפועל תל אביב חסר למשחק, אז ככה שהטבלה היא עדיין משקרת, עדיין לא ברחנו, אתה יודע, מאזור המסוכן. בכל רגע נתון אנחנו הולכים לרדת מתחת לקו האדום, אבל הכיוון הוא טוב, הכיוון, המומנט הוא טוב, ואנחנו רוצים לשמור על זה, קבל את הביטחון, ואני מאמין שעם הסגל הזה, שהוא יקבל את הביטחון, אז יכול לייצר דברים טובים.
שהיית במועדון גדול, הפועל תל אביב, אני זוכר לקראת סוף העונה, שהפועל תל אביב הייתה במצב קשה, היית אומר, הפועל תל אביב בסוף לא תרד ליגה, זה לא קרה, בסוף ירדו לי. איפה אתה רואה את השינוי בתקופה שאימנת את הפועל תל אביב שהייתה בסכנת ירידה להיום?
תראה, עם הפועל תל אביב זה היה סיטואציה מאוד שונה. התחלתי את הקדנציה שם, היינו מינוס 9, מקום אחרון, כמעט לא היו שחקנים בסגל, היה קשה מאוד לבנות את הסגל. עם חדרה, אני חושב שכן עשינו הסלמות טובות, הבאנו שחקנים שכן במקומות נכונים, שיחזקו אותנו, שהם יכנסו לכושר, אני מאמין מאוד שהם גם יעמיקו את הסגל וגם יחזקו אותנו. אני חושב שגם הלחץ של הפועל תל אביב הוא שונה מאוד מהלחץ של חדרה. שמה לדעתי זכייה על
השחקנים. יש לכם בגבי את סכנין המשחק הבא, נכון?
נכון.
ואחרי זה אתם חוזים לליגה, אם אני לא טועה, לבלומפילד? לכפר סבא. אז זהו, עוד מעט יהיה לכם כפר סבא, בני יהודה, כל הקבוצות האלה. זאת הליגה, נכון? חייבים כמה שיותר נקודות.
כן, זאת הליגה, אבל אנחנו לא באים בגישה שאנחנו מבטרים על איזשהו מפעל. גם נגד מכבי תל אביב באנו ורצינו לצאת למפעל, כמו ובטח ובטח נגיד כפר סבא ובני יהודה שכביכול זה הליגה שלנו לא פחות קשה. אנחנו צריכים להתכונן לכל משחק ולבוא הכי מוכנים שאפשר ולהבין שאם אנחנו לא נבוא כמו שצריך אנחנו יכולים לא להפסיק.
כן, אבל אתה יודע כמה זמן אתה יודע, אני מסתכל על מועדון, אתה באת עכשיו, אני מסתכל על מועדון כמו חדרה, אתה יודע, באיזשהו מקום כמה זמן, אם לא יגיע לשם ספונסר חיצוני?
מה, על כספי העירייה אתה מתכוון?
לא, ספונסר חיצוני שבאמת ישקיע ויאפשר למועדון לגדול, יש גם קבוצת נוער טובה, אבל להביא כל פעם השלמות וזה, אני רואה, אתה יודע, אתמול ראיתי...
הם הפכו השנה, רוני, הם הביאו בינואר, לקראת ינואר, 8 שחקנים.
בסדר, אבל השאלה, אתה יודע, אני לא רואה שם עדיין השחקנים שאני אומר, אתה יודע מה, מעכשיו, תוך שנתיים, זאת תהיה קבוצה בארבע הראשונות. אני לא רואה את זה, גם לא בחמש. נכון, מנחם?
כן, בסופו של דבר, אין ספק שצריך לייצר מחלקת נוער, שתייצר שחקנים, ואז...
יש שם.
ש... לייצר מחלקת נוער, כאילו, שתייצר שחקנים. בסופו של דבר, זה מה שיהיה העתיד של המועדון, אבל בעונות הראשונות מנתם, מסתמכים על שחקנים מושלים, או שחקנים שבאים מקבוצות ורוצים סיפה, קבל דקות משחק, אבל לא רואה זמן, אין ספק שפול חדרה צריך לסמך על שחקני בית, על מחלקת נוער.
שתוכל להתקיע. על הכיפק. מנחם, שמור על עצמך ותצליח ותשמע הכל.
תודה.
על הכיפק. איציק יצחקי, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז מי בסוף יאמן את באר שבע? מכל החידון, מה שנקרא החידון השבועי.
שאלת השאלות. טוב, תראה, בגדול, בוא נסכם רגע את אירועי היממה האחרונה, ואחר כך אתה תחליט. פונה אלונה ברקת ביממה האחרונה, לא ביממה האחרונה, למעשה היא פנתה אליו כבר בסוף שבוע, עם חברים טובים, לשרון מימר, ומודיעה לו שהיא שוקלת למנות אותו למאמן הפועל באר שבע, אבל התנאי הוא מאוד מאוד ברור. במידה והוא א' מוכן לאמן בטווח הזה של שנותר, משהו כמו 3 חודשים עד סיום העונה, בלי חוזה לעונה הבא, הוא כמובן מסכים. ושתיים, היא אומרת, זה תלוי בהחלטה שלי אם בכלל למנות מאמן ל3 חודשים, או לתת קרדיט למאמן שיאמן תקופה ארוכה יותר, שנה ו3 חודשים. כלומר, מבחינת משחקים זה יוצא כמעט חצי עונה, בגלל שחלק מהמשחקים נדחו, אבל המשמעות היא ברורה. לגבי רוני לוי, מי שמייצג אותו הוא אבי נימני, הוא קיבל את הפנייה, ולא נמסר שבמידה ויוחלט על מאמן לשנה ו3 חודשים, הם ירצו להיפגש איתו, עדיין לא נפגשו. רוני לוי אתמול...
איזה מעליב, מה שהוא אומר. אני אגיד לך למה זה מעליב. נכון שבכדורגל הישראלי יש היררכיות, והתקשורת בישראל מחזיקה מרוני לוי מאמן יותר גדול ממימר. אבל אם זה מימר, אז זה שלושה חודשים. אבל אם זה רוני לוי, שנה שלושה חודשים, אז אתה מעליב את מימר,
אתה
כן?
לא, אתה לא מעליב אף אחד, אתה מעליב את המוח. אתה יכול, מימר יכול להגיד תודה רבה, אבל לא. זה הכל.
אני מדבר על עצם ההצעה.
אין עצם, כל לא הצעה, נכון, גם
פרימו,
חודש.
פרימו, תקשיב, מימר עזב את הפועל חדרה, אין לו כרגע קבוצה מבחינתו.
אבל אתה נותן לו שכר שלושה חודשים.
זה לא משנה לו, לא, השכר, אני אגיד לך גם יותר מזה, מבחינת מימר גם השכר לא מהווה בכלל בעיה. זה לא העניין פה. מבחינת ברקת, היא גם אמרה את זה בשיחה, במידה ואני מחליטה שאתה המאמן, יוצאת הודעה רשמית, זה נגמר, כסף פה הוא בכלל לא הבעיה, הוא לא, אין לו דרישות כספיות, הוא רוצה לחזור לאמן. זה מה שחשוב לו, הוא התחיל את הדרך שלו, אני מזכיר לכם, הוא היה בכלל באיזושהי חופשה בארצות הברית, הוא קיבל טלפון מברק בחר, הוא הציע לו להגיע לפול באר שבע יחד איתו, כך הוא התחיל את הדרך, הפך להיות מאמן הפול כפר סבא, הוא התפתח לאט לאט בחדרה, ובסוף, כשהוא עזב את הקבוצה, הוא הבין שכרגע אין לו הצעות אחרות.
מה שאני אומר לך ש...
לקבל עכשיו את הפול באר שבע, זה לוקסוס.
מה שאני אומר לך שאין דבר כזה מאמן לשלושה חודשים.
אז הוא יגיד, שיגיד לנו תודה.
זה לסתום חור.
אבל תקשיב, הוא יכול להגיד לנו תודה.
ברור שהוא יכול להגיד. ברור, אבל...
ואם אני אגיד לך שבישיבת הנהלה... ואם אני אגיד לך שבישיבת הנהלה אמרה אלונה ברקת גם את השם פלסטר, אני מביאה פלסטר. זה בסדר, זכותה, אני לא רואה בזה שום בעיה.
אז אתה מסכים איתי שאמרתי שזה מעליב? אם היא אמרה פלסטר,
אבל,
רוני, אתה מוכן אתה... להיות פלסטר? אל תהיה לי גיבור גדול.
אני לא גיבור גדול, אני אומר לך עוד פעם, איך הוא אמר, היא ידידה שלו, נכון? הם יודדים. כאילו, הוא יכול להגיד לנו תודה, גברתי.
אגב, רן בן שמעון ושרון מימר הם שניים, אני חושב, מבין המאמנים היחידים שיש היום, שאלונה ברקת מתקשרת ישירות אליהם, היא אפילו לא, אתה יודע, יש להם סוכנים והכל בסדר והכל עובר דרך הסוכנים, אבל היא יכולה להרים להם טלפון, הם יחסים טובים, ואלונה ברקת גם יש יחסים טובים עם המשפחה של בן שמעון, הם היו ביחד גם פעם אחת, אני חושב, בקפריסין, יש שם יחסים טובים, לכן היא רצתה אותו, אבל ברגע שג'קי בן זקן אמר לה, תקשיבי טוב, את לא פונה אליו עכשיו, ולא יהיה פה מקרה כמו שהם ברק באחר, ואני לא אתן לך אותו בכל מקרה, וגם אם תפני בקיץ את לא תקבלי אותו, אז היא התחילה לחשוב פעמיים, היא אמרה, רגע, אם אני אחכה לקיץ, השאלה מה האלטרנטיבות שלי? אולי כדאי לי לחכות שלושה חודשים, ואז להביא איזשהו מאמן, ובקיץ...
בסדר, לא הביאו את רן בן שמעון, וג'קי צודק שלא לוקחים לו את המאמן, אבל גם את השחקן הכי טוב שלו לא מעבירים באמצע.
תראה,
כל המשולש הזה,
אני לא יודע, תראה, כל אחד מהם עם השיקולים שלו, אני יכול להגיד לך דבר פשוט.
מה זה שיקולים? בוא נסתכל, רגע, איציק, בוא נסתכל דבר אחד, עזוב אותי משיקולים כרגע. בוא נסתכל מה שנקרא על העובדות, על הכרוניקה. כל המשולש הידידותי בין הפועל באר שבע בתא ירושלים וממסמי חשדוד, תבין, יש שם תנועה כל הזמן, כל הזמן תנועה של שחקנים, מפה לשם, לשם לפה, הם לא חייבים לאף אחד דין וחשבון. אתה הבין, אבל זה דברים לא ברורים.
בסדר, גם היו כל מיני שמועות אחרי העסקאות של אוחנה וקלטינס, איך זה קרה אחד אחרי השני ובסכומים כאלה. בסדר, זה לא משנה כרגע, לא צריך להיכנס לזה. בסך הכל יש שם כן יחסים טובים, מעבירים לשם שחקנים. אני יכול להגיד לך שחוץ מבן שמעון, הם פנו לעוד שחקנים, לא רק סגי וחזקאל, היא ניסתה לצרף את דין דוד יום לפני שנגמר העברות, והוא לא הסכים לתת לה, ומסתכלים קצת על המגן השמאלי עכשיו לקראת הקיץ, גיל כהן, ויש עוד שחקנים שהם רוצים מאשדוד, וזה בסדר, תראה את אשדוד. אשדוד כרגע מעלם בטבלה, למה לא לקחת שחקנים טובים? אז אם היא תוכל להעביר בקיץ שחקנים כמו דין דוד ואחרים, היא תעשה את זה, יש לה כוונה בקיץ באמת.
מה היה הפיצוי על סגיב? על סגיב?
אין פיצוי, רק סגורי.
לא, אין פיצוי, אני אסביר לך. תראה, פה במקרה הזה אני צריך להכניס אותך לאיזשהו עניין. הרי אתה יודע שאלונה ברקת נוצר בינה ובין מכבי תל אביב, עבר איזשהו חתול שחור, בגלל הסיפור של דור מיכה, כי הם רצו דמי השבחה, והיא טענה שהם צריכים להוריד את זה, כי הם זרקו אותו במרכאות מהמועדון. ומה שקרה בעסקה הזאת... פשוט, נורא פשוט. סגיב יחזקאל סיים חוזה, היא פנתה לג'קי בן זקן, ואמרה לו, תשמע, הוא סיים חוזה. אני מחתימה אותו לשנה הבאה, זה לא עזור, לא משנה מה תגיד. בוא תן לי אותו עכשיו, ותיקח משהו. אז הוא אמר, שמי, אני רוצה את רמזי ספורי. אמרה לו, אוקיי, בוא נעשה עסקה, שבמסגרתה אתה מקבל את רמזי ספורי, שימו לב, בהשאלה, לא בעברה, ואני מקבל את סגי וחזקל בעברה. אתה יודע, האמת שאני שאלתי את ג'קי, למה הוא עשה את זה, הוא אמר לי שסגיב יחזקאל חופשי בעוד שלושה חודשים, ולא הייתה לו ברירה, והוא רצה את רמזי ספורי.
מעבר לזה, הוא אמר, הוא עוד שלושה חודשים יכול ללכת ממני, ויש לי שחקנים צעירים שאני רוצה להריץ אותם בהרכב, אבל תשים לב, אני חושב ש...
אבל זה מצחיק, רמזי ספורי בהשאלה. אתה מבין, רמזי ספורי בהשאלה, סגיב יחזקאל בעברה. אתה יודע, זה לא כרטיס תמורת כרטיס, אבל מה שחשוב פה, וזאת הנקודה שרציתי לומר, פרימו, אלונה ברקת באיזשהו מקום, אתה יודע, הרגישה טוב עם זה שמכבי תל אביב לא מקבלת כסף, כי למכבי תל אביב היו מגיעים אחוזים ממחירה עתידית, 50% על יחזקאל, ברגע שהוא עבר ללא תמורה, הם לא קיבלו שום דבר. עכשיו לך תדע מתי תמכור אותו בפעם הבאה.
תקשיב, לגבי אלונה, אלונה היא מנהלת, היא באמת, הנגב פרח בזכותה, אין מה לדבר, זה שלוש אליפויות, אף אחד לא יכול
לקחת... אני מסכים איתך לגמרי.
רק שנייה, אבל אני רוצה להגיד משהו, אף אחד לא יכול לקחת ממנה כלום. יש לי טענות עליה לגבי דברים אחרים שלפעמים היא מתומנת את ראשה בחול, אבל...
לא הרבה אנשים
יש לנו
כלפי,
אבל אני רק
שנייה אותי לה. רגע, אבל את ברק בחר לקחו מקריית שמונה, אתה זוכר שזרק אותו...
רב, איזי שוריצקי רב. מעבר למה שאתה אומר, רוני, לא, אני חושב שהיא לפני ינקלה, לפני גולדר, לפני סגל, לפני כולם, היא בראש שהיא פונה לשחקנים באמצע העונה, היא משגעת אותם באמצע, זה התחיל מיווקמה ווובה בראון
ויובל שבתאי. אני אגיד לכם מה השיטה, אני אגיד לכם מה השיטה שלה. היא פונה לשחקנים שהם חופשיים בסוף העונה ואומרת להם, תקשיבו, אתם מעריכים חוזה, אתם לא מעריכים חוזה, אוקיי, בוא נחכה לסוף חלון העברות. אני רק מבררת, דרך אגב, זה חוקי לגמרי. ביום שנגמר חלון העברות, היא פונה לשחקן ואומרת לו, תקשיב, עכשיו חכה, עוד חודש, עוד חודשיים, אני שולחת מכתב למועדון, אני מודיע להם שאני מנהלתי איתך מסע ומתן על פי חוק, ואתה בא לחתום, דרך אגב, הם עשו את זה עם אבי סלומון.
אני חייב להתקדם.
בשביל לא לשלם פיצוי.
כן, אני חייב להתקדם.
אבי סלומון על הכיפק.
אבל אני רק זוכר דבר אחד, מי ששחקנים שם הורידו 30-40%, ובכסף שלהם עכשיו עושים מסחרה.
וכמה היא הולכת לשלם על דור?
זה לא בכסף שלהם, זה בכסף של אלונה.
כן, אבל הם הפחיתו בשכר שלהם.
הם הפחיתו בשכר, זה עזר לה בתקציב.
אבל השוני, דרך אגב, אתם זוכרים שבהתחלה כשהיא ישבה עם השחקנים, הציעה להם לקצץ 20%.
מה זה משנה? מצב נתון.
אז בסוף הם קיצצו יותר.
מצב נתון 30-40%.
אני מסכים איתך שזה סוג של, לא יודע אם לקרוא לזה מסחר, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. זה בהחלט מעצבן. שנה הבאה זה לא יקרה, תהיו בטוחים, ומיגל ויתור חותם השבוע. דרך אגב, הוא עם הברך שדיברנו עליו.
כן, עם הרגל מבלזה. על הכיפק, תודה. ערן סורוקה. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. ערב
מצוין, מה שלומכם?
סוחבים, אתה יודע, זה דני שותף בניצחון של הוויזרד, דני אבדיה, בניצחון של הוויזרד זה על בוסטון, קצת מפתיע, עושה הרבה דקות, לא פותח, אבל מגיע לרבע הרביעי, למאני טיים, 8 נקודות, 10 ריבאונדים, עבודת הגנה, הדבעה שלו הייתה צריכה להיות דנק על הסנגלי הענק, הכל בסדר.
כן, בסך הכל ערב טוב. דני אבדיה, למרות שהוא החטיא ב-7 הזריקות האחרונות שם מהשדה, הוא היה מאוד פעיל בהגנה, הוא ניע כדור, הוא לקח 10 ריבאונדים, ובאמת הדנק שלו אותה כופול, אם זה היה נכנס, אז היה מגיע לטופ 10 של ESPN, אולי יותר מזה אפילו, ובסך הכל יצא מזה בהומור, ויצא מזה עם ככה רציתי מאוד להצביע, ולא היה כדורסל, לא רצה שזה יקרה, להצביע שחקן אחר. אז הביטחון יש לו, ווושינגטון בערך פעם ראשונה מזה שבוע, ווסטבוק שיחק והיא נראתה כמו קבוצה. עשו שם קצת שינויים בחמישייה, והכניסו שחקנים כמו מו וגנר וגריסון מתיוז, שבאמת מתמקדים בעבודה הגנתית ובריווח, ובלתת לביל ולווסטבוק לעשות...
אבל קופמן אמר תוצאה מפתיעה, מי שראה את המשחק מהדקה הראשונה הם היו יותר טובים.
זה מה שהם היו יותר טובים, זה היה מפתיע. בוסטון זו קבוצה שעדיין יש לה שחקנים כמו בראון וטייטום וקמבה ווקר, שטייטום ובראון...
טייטום דני קצת קיצר לו את הקווים ללכת אל הטבעת כל רגע.
נכון, ואני חושב שזה משהו שהוא די מעודד, שאנחנו רואים בזמן האחרון את דני מצליח לשמור טוב על זק לוין, מצליח לשמור טוב על ג'ייסון טייטום, מנצל את הגודל, את האתלטיות, את החוזק שלו, כדי להפריע לכוכבים יריבים, וזה משהו שישאיר אותו בליגה, וגם ישדרג את המעמד שלו בהמשך. כלומר, וושינגטון כרגע, זה שמעלים אותו מהספסל, עדיין עושה דקות של פחות או יותר כמעט סטארטר, כלומר 26-27 דקות למשחק, ונגיד כסטארטר היו לו 30-31, זה פחות משמעותי, יותר משמעותי שבדקות האלה הוא באמת תורם יותר, גם זורק יותר, גם לוקח יותר פיקוד, גם משחק ביותר ביטחון, אז מהבחינה הזאת, ספסל על החמישייה, העיקר שהוא משחק.
כן. דנבר נותנת בראש ללייקרס, יוקיץ' כרגיל נותן עבודה מבורכת.
גם יוקיץ' וגם ג'מאל מורי היה טוב, וגם שני שחקנים שאחד מהם אנחנו ראינו אותו באירופה בשנה שעברה, פקונדו קמפאסו הארגנטינאי, וגם זיק נאג'י הרוקי של דנבר שבזמן האחרון נכנס לרוטציה ונראה מצוין, הלילה שניהם ביחד 31 נקודות, אבל זה באמת היה יוקיץ' עם 23-16-10 שהוא בא להוכיח משהו אחרי שבמשחק הקודם לברון והלייקרס פשוט, באופן כללי הלייקרס נראים הרבה פעמים השנה כמו קבוצה שפשוט ברבע האחרון מחליטה אוקיי 2-3-10-8 דקות נותנים גז ומנצחים. מהם. והפעם זה לא קרה, גם בגלל שאנטוני דייביס, שבדרך כלל צריכים אותו בשביל לתת גז מול קבוצות טובות, נפצע ברגל. עכשיו, לדייביס יש רגישות באכילס כבר כמה זמן, הוא שחקן די פציע לאורך הקריירה, ובשנה שעברה הוא צריך לשמור על עצמו יפה, רק שהייתה פגרה מאוד קצרה, ודייביס נכנס ככה לאט לעונה הזאת, וכל פעם הוא כזה קצת פצוע חוזר, קצת פצוע חוזר, ועכשיו זאת תהיה שיכול להיות שתשבית אותו, לא יודע לכמה הרבה זמן, זה לא קרע. זה משהו, אבל שאומרים שגם צריך שישב עכשיו שבועיים בחוץ, אז הלייקרס מבחינתם, לא אכפת להם לסיימו את העונה הרגילה מקום ראשון או מקום רביעי, כל עוד הם יהיו בפלי אוף ויהיו בעמדת זינוק טובה, אז הם רק רוצים שדייביס יהיה בריא לפלי אוף, ראינו בשנה שעברה.
סורוקה, אני רק דבר אחד קטן רוצה לדעת, כי אני לא מבין גדול ב-NBA, ראיתי שכולם בתקשורת, ברשתות החברתיות, התלהבו מהניסיון דנק הזה, נכון, של אבדיה, שאם זה היה נכנס או אם זה, תסביר לי מה קורה בעניין הזה, אם זה נכנס או לא נכנס, מה זה נותן לאבדיה? זה שתי נקודות, תסביר לי אבל מה זה נותן.
קודם כל להצביע על השחקן הכי גבוה,
אבל אנחנו רואים את זה גם ביורוליג של 2.20 מטביעים לפעמים, מה זה קורה?
לא, על 2.20.
על 2.20, ברור.
לא אותו דבר.
שוב, דנק, כשאנחנו רואים בן אדם כל כך גבוה שמישהו מצליח להטביע עליו, זה מלהיב, אובייקטיבית, עזוב דני, לא דני. שנה שעברה אחד הדנקים הכי גדולים של העונה, ג'ה מורנט, בן אדם 1.90 מטר עם נעליים, עם פלטפורמות ועקבים, מצביע על אירון ביינס, שחקן של 2.13, זה היה אחד הדנקים הכי יפים של העונה. אנחנו זוכרים את קווין ג'ונסון מצביע על אולג'ואן בשנות ה-90, וג'ון סטארקס קופץ מעל כל שיקגו ומצביע על הראש. כששחקנים מצביעים, השחקנים שגבוהים בממדים כאלה, זה מלהיב וזה מרשים, ואבדיה עושה את זה, יש לו כזה את הפלייפולנס כזה, את השמחת חיים שהוא בא כזה בכוונה כדי להטביע לטאקו פול על הראש. וטאקו באופק כללי זה כזה שחקן שהוא חביב הקהל. אז כן, זה דברים ויראליים, וזה דברים שגם גורמים לך להיכנס לטופ 10 ועושים לך שם בליגה, ואחר כך מתחילים לדבר עליך, ואתה ויראלי ברשתות. אז כן, זה מהלך פשוט שמדהים את הדמיון.
יפה. סורוקה מן, בוא נסיים עם זה שגם דיטרויט וגם מינסוטה מגלות סימני חיים.
וגם אוקלאומה
עשיתי, שמאבטחת את אוקלאומה, אתה יודע, פתאום, הייתי בטוח שזה יודע, זה עוד רגע מה שנקרא מוות סופי לעונה הזאת.
דטרויט, באמת, מה שבאמת מעניין שם, זה בשני המקרים, זה קבוצות שכאילו השחקנים הוותיקים שלהם, לא, אוקלאומה סיטי אין כמעט ותיקים, אבל בדטרויט רוב השחקנים הוותיקים פשוט זזים החוץ, זזים הצידה, דרק רוזן כבר העבירו, בלי גריפי נותנים לו מנוחה, ועולים שם צעירים כמו סאדיק ביי, וכמו אייביה סטיוארט, שבאמת נותנים עבודה ובולים מוטיבציה, וג'רמי גרנט שקיבל השנה חוזה מאוד גבוה, בא להוכיח שהוא שייך לליגה של הגדולים. אז דטרויט הם לא קבוצה מאוד טובה, אבל קבוצה שכן נלחמת, ויש לשחקנים צעירים המון מוטיבציה, ומנג'ר חדש וכולם רוצים להראות לו שהם חלק מהקבוצה הזאת לעתיד. ומנסוטה, קארל אנטוני טאונס חזר, הוא היה רוב העונה בחוץ בגלל קורונה. נזכיר שבעה קרובי משפחה שלו מתו בקורונה, כולל אמא שלו, הוא בקבוצת סיכון מבחינת גנים. הוא היה כמעט חודש בחוץ, הוא סיפר שהוא הגיע כבר למצב רפואי מאוד לא טוב. אבל הוא חזר, ואיתו מנסות הזו קבוצה שאמורה לנצח לא הרבה, אבל לפחות לתת פייט.
תודה, סורוקה מן.
תמכתי מאוד.
אם לא תסלח,
איך תיקח? יאללה, ליגת העל, קוף, היום 8:15, בלומפילד, הפועל תל אביב, מקום 12 עם 19 נקודות, בני יהודה בהופעת בכורה של אבוקסיס, מקום אחרון עם 16 נקודות, שים לב ליחסים, הפועל תל אביב, פי 2, טקו, 2.75, בני יהודה, 3.20, לדעת הווינר, הפועל תל אביב פייבוריטית, אני הולך הפועל תל אביב 1.
איקס.
איקס. ליגת העל, 8:45, טדי, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ביתר במקום התשיעי, 23 נקודות, אבל עם חוסר של 3 משחקים, מכבי חיפה מקום שני, 44 נקודות, פעם ראשונה היא רואה את מכבי תל אביב במקום הראשון, ביתר, 3.60, טקו, 3.25, מכבי חיפה, 1.70.
איקס.
אני הולך עם מכבי חיפה, ממשיכים לפרמר ליג, הערב ב-10, צ'לסי במקום ה-50 מול ניוקאסל במקום ה-17, היחסים פה הם ממש עצומים, צ'לסי רק 1.15, טקו 5.5, ניוקאסל פי 8.
צ'לסי.
צ'לסי גם אני, למרות היחס, ונסיים עם ליגה ספרדית, הלילה ב-10, קאדיס מערכת את אתלטיק בלבאו, קאדיס במקום ה-15, 3.65, בלבאו מקום 11, 1.80, תיקו 2.90, אני אלך פה על הפתעונת קטנטונת, תיקו.
אני אחד בלבאו.
יאללה.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
נפתח המשחק בין קריית שמונה למכבי נתניה. אז קודם כל מכבי נתניה עלתה ליתרון 1-0 מול קריית שמונה. דומביה העלה את נתניה ליתרון. טוב, עכשיו יש לנו דבר אחר, לא פחות חשוב, פרימו. הסקר שנערך בתוצאות הסקר בחמל ורדיו 103, מעל 16,000 מצביעים הביעו את דעתם מתסקי העונה באליפות המדינה בכדורגל. מה אתה חושב שהיה?
אני חושב שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יש להם את הכי הרבה אוהדים, נכון? אז אני חושב שזה היה מאוד מאוד שקול, יהיה אחוז לכאן או לכאן.
טוב, אז למכבי תל אביב, אלה שענו לשאלה, מי לדעתכם תסקי העונה באליפות המדינה בכדורגל? מכבי תל אביב או מכבי חיפה? מכבי תל אביב 53%, מכבי חיפה 47%. זה לא אחוז לכאן או לכאן, ואנחנו כאמור...
אז אתה תופס אותי על שלושה? על 3%?
16,000, פרימו, תבין, מתי כבר תבין? 53-47 זה לא אחוז לכאן או לכאן. זה לא 80-20. אנחנו נתקדם עכשיו, נדבר על הנתניה שלך אחרי זה, אתה יודע, זה לא כל כך...
יצאתי איתך לשתות קפה, הפסדתי את הגול, הלאה, קטע מנחוס, אין דברים
כאלה. מה קרה, פרימו, מה קרה? מה קרה? תכף תקבלו שניים, לאט לאט.
בסדר, תודה רבה.
יצחק פרי, יושב ראש מכבי ראשון לציון, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין לכם.
חיזוק משמעותי לקבוצה שלך, ג'יימי פרגו, שכבר כן. חיזק גם את ירושלים, גם את מכבי תל אביב, בשלבים כאלה של העונה, אז אחרי שגמר עונות בסין, ובאמת הביא מפנה, גרם למפנה בשתי הקבוצות, בא אליכם, לכם יש צצרות העונה, בגלל קשיים כלכליים ופציעות ובלגנים, אבל אף על פי כן הגעתם לגמר, לגמר הגביה, בוא דבר איתי על ג'יימי, כבר בן 35, לא ילד.
תשמע, הוא לא ילד, אבל אני חושב שראינו אותו לפני חצי שנה משחק נגדנו בירושלים בחצי גמר הפיינל פור, והוא היה אז בן 34.5, והוא נתן הצגה, אני ישבתי השבוע לפני שחתמנו להיות בטוח שזה באמת הבן אדם שלנו, ואני ראיתי אותו מצד אחד, ואת אלכס המילטון מצד שני, שגם היה שחקן בולט בשנה שעברה.
כן.
אבל ג'יימי נתן, אני חושב, הצגה ענקית באותו ערב, אם האדם לא קולע את השלשה על הבאזר של המשחק, אני חושב שבערכה היה להם יותר כוח מאיתנו.
מה אבל הוא עשה בחצי שנה האחרונה?
הוא נח.
נו, וכמה זמן ייקח להחזיר אותו לכושר? אתה יודע, מה...
תשמע, בוא נאמר שאנחנו לקחנו בחשבון שיש לנו עכשיו כמעט 3 שבועות פגרה, שזה זמן להחזיר אותו לכושר, ובוא נאמר שאם 3 שבועות ויקח לו עוד שבוע, שבועיים אחרי זה, הוא עדיין שחקן שאני חושב ברמה מאוד גבוהה, שבהרכב שלנו, שהוא הרכב טיפה חסר השנה, הוא יכול לעזור מאוד.
מה קורה עם הפצועים אצלכם, איצי? גם אביבי, גם דוברת?
כנראה, כמו שאמרתי, הפגרה, דוברת נסע עם הנבחרת, אבל כל שאר הפצועים... כל שאר הפצועים, אני מקווה שיחלימו. אני יכול להגיד לך שביום שישי אני הרמתי טלפון לפיזיותרפיסט שלי, ואני אמרתי לו, אביחי, כולם אומרים, המאמן ענק והשחקנים ענקים, אני חושב שאתה היית גדול מכולם, שאתה במשך השבוע החזרת למשחק הזה 4 שחקנים לשחק, כן? 4 שחקנים שהיו פצועים הוא החזיר, הם שיחקו כולם בהרכב הצער שלנו, הוא התרגש, אבל אני אמרתי לו, זה מכל הלב. אני חושב שמה שאתה...
שמגיע.
כן, מגיע במחיאות כפיים. בלעדיו, בלי השחקנים על המגרש, לא אני ולא גיא קולים סלים.
תגיד, אתה יודע שלפני שבועיים דיבר איתנו גיא גודס, אני מאוד אוהב איכשהו מתראיין, הכל לעניין. לא הצלחתי להבין יותר מדי יצחק עליות וירידות ביכולות שלכם. תקופה אחת אתם עושים את הכדורסל הכי טוב בארץ, לא עובר חודש, אתם בתקופה של הפסדים. למה קוראים
את זה? אתה מדבר על העונה הזאת, או שאתה מדבר בכלל?
על העונה הזאת, על העונה הזאת.
תראה, העונה הזאת זה מחיר שאתה משלם על קבוצה עם שחקנים צעירים. אנחנו קיבלנו החלטה, גם כי הקו של מכבי ראשון לציון זה שחקנים ישראלים צעירים לקדם אותם, וגם על לספר לאף אחד מחוסר תקציב. שני הדברים האלה ביחד גרמו שאנחנו בנויים ששחקן חמישייה פותח, הוא בן 18.5 והוא משחק לפי דעתי בטח מהישראלים, אבל אולי מכל השחקנים בארץ, ממוצע של 33-34 דקות, נועם דוברת ונדיר, כנל נועם אביבי שמשחק גם כן דקות רבות, ומושך פציעה כזו או אחרת איתו, עידו פליישר, גם כן ילד, גם הזרים שלנו, טיילור, הוא גם כן שנה ראשונה באירופה, כך שבקבוצה שהשחקנים שלהם הם לא עם ניסיון מוכח, הם לא ג'יימי פרגו, כן, אז אתה מקבל עליות וירידות. לצערנו הרב, בחודש האחרון קיבלנו לא ירידות, קיבלנו צלילות למטה, נראינו פשוט במשחקים רע מאוד, וזו אחת הסיבות שלמרות שאנחנו בשנה תקציבית והכל, על מנת לא להגיע בעוד חודש-חודשיים להתמודדויות קשות מאוד בתחתית הליגה, כאשר יש שתי יורדות, אז קיבלנו החלטה שקולה, הנהלה קיבלה החלטה, לעשות מאמץ, לגייס כספים באופן קשה מאוד, שכמעט רוב חברי הנהלה תרמו והביאו כספים גדולים מהבית, ולהביא את פארגו לכאן. אני מקווה שזה
יהיה. מה יהיה אבל הלאה? אתה יודע, מכבי ראשון זה מועדון ענק בכדורסל הישראלי. הרבה מאוד
שנים. מה זה ענק? תסביר לי ענק. אנחנו יודעים שמכבי תל אביב הפועל ירושלים זה ענק. אחרי זה באות היתר.
בסדר? אז בין ארבעה ענקים, מה?
לא, זה לא ענק.
תראו, שחרר אותי. יש לו בית ספר לכדורסל של כמעט 2,000 איש.
זה לא אומר שזה...
זה לא אומר, הבנתי.
מועדון ענק זה קהל וזה היסטוריה.
תקשיב, יש לו יש לו אליפות, יש לו מועדון שפועל בליגה העליונה, תזכיר לי איציק 200, מ-88, אני כבר לא זוכר.
87.
אבל גם פרי הסכים איתי שהוא לא בקנה מידה של מכבי תל אביב והפועל ירושלים.
בסדר, אבל זה ליגה אחרת. יש מכבי, יש ירושלים, חולון ומכבי ראשון.
רימו, אתה הרמת לי להנחתה. אנחנו לא בלחץ זמן, נכון?
לא, דבר.
אני יכול לפרוק מהלב. אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל לרעיונות מתכונן, אני לא בא ויורה מהבטן. ואני לקחתי היום, ואני רשמתי את רשימת ההישגים שלנו מ-2014-15. אז אני אעשה את זה בקצרה מהר. היינו בגמר פלייאוף ב-2014, היינו בגמר פלייאוף, כן, ואליפות ב-2015, היינו בחצי גמר שנה אחרי זה של הפיינל פור, היינו ב-2017, לקחנו גביע ווינר, היינו בגמר גביע המדינה, והיינו בגמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב. שנה אחרי זה היינו בגמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב. השנה אנחנו בגמר גביע מול מכבי תל אביב, כן? כך שמכבי ראשון בשמונה שנים האחרונות הייתה בשבעה גמרים. עכשיו, הקבוצות שהיו נגדנו, אתם יודעים מי היו בכל הגמרים הקבוצות? מכבי תל אביב וירושלים. עם תקציב ירושלים.
שכחת את התואר הכי חשוב שלכם, אליפות עם הנוער.
אני תכף אגיע, זה רשום למטה. מחלקת נוער.
לא, זה צריך להיות רשום למעלה. זה צריך להיות לפני הכל למעלה.
איזה טעויות אתם עושים, אתם אומרים נוער למטה. נוער זה הדבר הכי חשוב במועדון.
איציק, הקמת את המועדון הזה מליגה ג'. הנוער זה הכי חשוב.
רשום לי על הדף מחלקת נוער מהטובות בארץ. קידום שחקנים לליגת העל, אני חושב שאנחנו מקדמים הכי הרבה. שחקנים שגדלו אצלנו גם צעירים, גוט וזלמנסון היו בשנת האליפות, דוברת, טל פלט, בלול. אני חושב שמכבי ראשון לציון מועדון שמכבד את הכדורסל הישראלי. אתה לא יכול בתקציב של בטופ שהיינו אחרי האליפות 12 מיליון, בלואו אנחנו ב-8 מיליון, בוא נניח במוצע 10 מיליון, קשה להתמודד עם...
אז איך? אז תגיד לי מה התוכניות העתידיות, הרי בסך הכל... אנחנו שומעים כולם שהקצוות המוניציפליות, אולי אפילו הממשלתיות, הטוטואיות, כל הדברים האלה, תרדנה בגלל המצב הכספי והכלכלי בארץ. איך אתם מתכוננים לעונה הבאה?
אתה נכנס לדלת פתוחה, סליחה. אנחנו בקיץ, מכבי ראשון נשב, אני הודעתי להנהלה, ואנחנו נשב ואנחנו נחשוב איך מכבי ראשון לציון, למרות ההיסטוריה הטובה, ולמרות הנוער והשחקנים שגדלים, איך אנחנו נשב ונראה איך מגדילים את התקציב בצורה כזו או אחרת, כי קשה מאוד מאוד להתמודד שנה אחרי שנה עם הגב לקיר, ולעשות קסמים ולעשות ניסים, ומכבי ראשון לציון משלמת ב-20 שנה האחרונות לפי דעתי, כל עשירי לחודש בזמן את הכסף, מעולם לא היה איחור של יום אחד, אבל זה עבודה קשה, זה ג'וב קשה מאוד, בטח לי שאני בהתנדבות כבר 40 ומשהו שנה בנושא הזה, אנחנו בקיץ נשב, אני מקווה שלא יראה לנו איזשהו אסון וחלילה נרד ליגה, אבל אנחנו נשב ונסתכל על העתיד, איך מכבי ראשון לציון כלכלית תהיה יותר יציבה, תוכל להתמודד עם ירושלים ועם מכבי תל אביב על שחקנים בקנה מידה יותר גדול, קחו מה שקרה לי עם אוז בלייזר, קיבל הצעה ממכבי תל אביב ב-50% יותר מה שאנחנו שילמנו לו, והלך בצדק מבחינתו ובצדק מבחינתם, אבל זה לא קל, זה לא קל לנהל קבוצה שאתה עם הגב לקיר כל הזמן מבחינה כלכלית.
כן, וצריך באמת
לא נעלבת, אבל נכון שלא שמתי אתכם בשתיים המובילות?
לא.
תראה, אני יכול להגיד לך, אני חושב, דיברתי עם אלי שר לפני חודש, ואמרתי לו, אלי, תראה את רשימת ההישגים של מכבי ראשון לציון בשמונה שנים האחרונות. הרי אף קבוצה מהדרג השני כמונו לא הגיעה, לא הייתה קרובה לזה. כל הגמרים ראיתם, זה אנחנו ואו ירושלים או מכבי תל אביב. ולמרות הכל, מכבי ראשון לציון לא מקבל את הכבוד שמגיע לה בתקשורת על כל ההישגים האלה. אז אלי אמר לי בחוכמתו, אומר, תראו, אתם עיר שינה כזאת ליד תל אביב, אז גם הספורט שלכם הוא ספורט לא מקבל את הראוי לו.
לא, אפשר לסוף שאלי גר במנהטן.
מה?
אפשר, אלי גר בגבעת שמואל, זה לא מנהטן.
כן.
אבל אלי יש לו תשובות חכמות.
כן, עכשיו
אלי 30 שנה איתי, אלי בחור חכם מאוד.
כן, השאלה האחרונה, תצליח לשמור את גיא גודש במועדון? כי אני מניח קצת מהרחוב וכל הדברים האלה, שלפחות הפועל ירושלים תרצה לראות אותו אצלה בעונה הבאה.
תראה, אני אומר לך את דעתי. גיא איתנו כבר שנה שלישית, שמי כמוך יודע שזה נדיר במחוזותינו, כן?
אצלך בטח.
כן, כי אמרתי במחוזותינו, זה התכוונתי.
אני חושב שהיחיד שהחזיק יותר זה המוי של לבנקרן.
זה המוי שלה, כן. ויכול להיות שגיא רוצה לשבור את השיא, גיא אוהב לשבור שיאים. טוב לנו עם גיא, אני חושב שלגיא טוב איתנו. אני חושב שגיא, מכבי ראשון לציון, מגיע להישגים יפים. אנחנו מקווים השנה אולי נוכל לשבור את הנחס של השנתיים האחרונות מול מכבי תל אביב, אולי בגמר גביע.
בהרכב מלא, בהרכב מלא איציק, בסגל בריא, בהרכב מלא, אני לא פוסל.
גם אנחנו לא, ואני מאוד מקווה שגיא גם בשנים הקרובות יאמן את מכבי ראשון לציון.
שיהיה בהצלחה, איציק, שמור על עצמך.
תודה, פרי.
ושמור על המעדון.
תודה וערב טוב, חבריה. תודה רבה.
בהחף. אנחנו עכשיו עם אריק זאבי.
אהלן, ערב טוב.
אהלן. לא צריך להציג מה עשית וכאלה, זה רק יעליב. אבל מי שלא יודע, גם לא ידע. אתה עכשיו פרשן הג'ודו של ערוץ הספורט, ותהיה פרשן ביחד עם מירי בגרנד סלאם בתל אביב שיחל ביום חמישי.
נכון.
אבל בוא נתייחס קודם כל לקטע של סעיד מולאי, אלוף עולם ב-2018.
כן.
אחד מהג'ודוקות הבכירים בעולם,
ללא ספק, אחד מהג'ודאים הכי בכירים במשקל. בשנה האחרונה הוא טיפה נדחק אחורה בדירוג העולמי, רק בגלל כל הבלגן שהיה לו, שהוא עבר מדינה ולא התאמן טוב.
כן.
אבל אין ספק שהוא בהחלט אחד הפייבוריטים למדליה בטוקיו.
עכשיו הוא מגיע לכאן עם מוחמד מנצור, עם המאמן שלו.
נכון.
התאמן עם הנבחרת שלנו, זאת אומרת, אין לו פה, הוא לא הגיע עם נבחרת מונגוליה, כך שאין לו פה יריבי אימון. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, הוא פרסונה גרטה, כולם מתלהבים מזה שהוא מגיע, אבל אני מניח שהוא יהיה במתח בגלל כל הקטע שהוא מגיע לישראל ודעת הקהל של השלטונות באיראן, לא בפרי הציבור. הציבור, אני מבטור, בטוח מבסוט.
נכון, האמת שחבל לי בשבילו שאין קהל בתחרות השנה. אני חושב שהקהל הישראלי היה מקבל אותו.
נכון, היו קמים על הרגליים
לגמרי, חד משמעית, אבל בכל זאת, אם עוד יהיה איזשהו חיכוך, היינו שקבים בקפסולות במלון, אז חבל מאוד הביקור הראשון שלו בישראל, שהוא באיזשהו מקום ביקור היסטורי, הוא ככה יעשה במה שנקרא הכי, הכי מקופסל שיש, אבל עדיין, זה נקודת ציון. אני חושב שבאמת הוא עשה מעשה מאוד דמית, אני חושב שהיה לו חקוק בראש את מה שקרה לאמירתמילי האיראני ב-2004 באתונה, אלוף עולם שלא עלה מול לודי וק, והפסיד מדליה אולימפית.
אבל קיבל טבעת, קיבל טבעת מרוחני או מחומני, אני לא זוכר.
קיבל גם את הכסף, אבל עדיין בסוף ברזומה שלו אין מדליה אולימפית, וזה צורב לכל ספורטאי אולימפי, ואני חושב שהוא גם, הרבה ספורטאים אחרים יבואו בעקבותיו, יש לא מעט ספורטאים איראנים מאוד מאוד טובים, ביפקוד ובג'ודו בעיקר, ואני מאמין שהרבה ילכו אחריו.
מתאבק אחד נרצח, אני מנרצח, הוא נתלה פשוט אחרי שהורשע בניסיון לרצח בגלל שהשתתף בהפגנה. אבל אני, תדע, אם אני מסתכל באמת על מה... כן, אם אני מסתכל באמת על מה שקורה באיראן, ויש תסיסה, בטח של הדור הצעיר, עדיין לא יכולים למרוד בשלטונות, אבל יש תסיסה, וזה מיליונים, אולי עשרות מיליונים, זו מדינה של 84-85 מיליון, אבל אני מניח שלא ינסו לפגוע בו ואו במשפחתו, כי כמדינה תומכת טרור, אתה יודע, לעשות מעשה כזה לא יעבור בשתיקה, בטח לא כאשר מריוס ויזר הוא נשיא ה-IJF וחבר הוועד האולימפי הבינלאומי, ותהיה פה, זה יכול לגרום לסנקציות איומות, גם אמריקאים.
אתה יודע מה הכי מצחיק, קופמן, שהמצרים, שיש לנו שלום איתם, הכל בסדר, יש הרבה ספורטאים,
נכון,
שהם לא מדברים איתנו, לא לוחצים ידיים, ודווקא האיראנים...
אני זוכר את אורי ססון ב-16.
כן, כן, בדיוק, ודווקא האיראנים תמיד מאוד נחמדים אלינו, ואין להם בעיה איתנו בכלל, ולהם אסור לעלות על המזרן, כאילו זה דיסוננס מוזר כזה.
אתה הזדמן לך להתחרות מול איראני?
היה איראני אחד בקטגוריית משקל שמי, שאגב הוא פסל את עצמו באולימפיאדת לונדון, הוא לא התחרה רק בגלל אולי מפגש אפשרי איתי. מעבר לזה אף פעם לא הוגרלתי מול איראני, יצא לי שמצרי לא לחץ לי את היד, זה כן יצא לי.
תגיד אריק, אני רוצה לשאול אותך על הטורניר, הוא טורניר שונה, באים הרבה אנשים, אתה יודע, מי כמוך עבר טורנירים, באתם והייתם די, כאן מקבילים מאוד בגלל נושא הקורונה, האם זה משפיע לטובה או לרעה ספורטאים?
תשמע, זה כבר, זה בעצם כללים שקבע ה-IJF, האיגוד הג'ודו העולמי, כבר בתחרות הראשונה שנערכה לפני מספר חודשים, וזה עבד, לא היו נדבקים, ואלה שנמצאו חיוביים לא התחרו וחזרו חזרה לארצם. אז אני חושב שזה, הספורטאים שיגיעו לתל אביב, הם כבר התנסו בזה, זה לא תחרות ראשונה שלהם, גם אליפות אירופה הייתה ככה, גם המאסטרס בדוחה היה ככה. אני מניח שבהתחלה זה לא נעים, כי תחשוב שאתה צריך להישאר בחדר, ואתה לא יכול להסתובב בעיר. חלק מהדרך שבה אתה מפיג את המתח לפני תחרות, זה שאתה ככה מסתובב בעיר, ורואה קצת מקומות חדשים, ויושב באיזה מקום, אז זה סיטואציה.
אתה יודע, עשייה. בשביל הנפש אפילו לצאת ליד המלון לשתות כוס קפה, הוא לא יכול.
חד משמעית, סיטואציה הזויה, אבל אתה יודע, מה שמנחם זה שהיא הזויה לכולם, זאת אומרת, בסוף התנאים שווים לכולם, אז זה מה יש, ואתה יודע, אנחנו חיים בתקופה משוגעת, אז עושים מה שאפשר, וזה עדיין, אם אתה שואל מה עדיף, עדיף להתחרות ככה מאשר לא.
זה בטוח. עכשיו, אתה יודע, כולם מחכים פה באמת, שוב, אני מדגיש את העניין שלראשונה בישראל, גרנד סלאם, וכולם הסתכלו על המשבצת הזאת של עד 81 קילוגרם, עם סגי מוקי שלנו, שבאמת עשה תחרות יפה בקטר, במאסטרס, ומולי, זה באמת המסמר, אחרי שטדי רינר לא הופיע, מבריז כרגיל, זה באמת המסמר של הטורניר?
תשמע, כן, מבחינת, קודם כל זה גם קרב ברמה העולמית הגבוהה ביותר, וזה גם קרב מסקרן בגלל כל מה שעומד מסביבו. יש לא מעט ג'ודאים, לפחות נרשמו לא מעט ג'ודאים טובים, דריה בלדדת, התחרה ביום חמישי אלופת עולם, באמת הג'ודאית כנראה הכי אטרקטיבית בזירה הנשית ביחד עם קלריס. יש לא מעט שמות, לוקאס קרפלאג במאה פלוס, יהיו פה ספורטאים חזקים, אני חייב להגיד שכאילו תל אביב, הגרנדסלאם שלנו קצת נפגע, כי בהתחלה כשנרשמו כולם, לא היו תחרויות, היה רק את הגרנדסלאם שלנו ואת פריז. ועם הזמן התווספו עוד איזה ארבעה גרנדסלאמים בדרך.
אבל חלק בוטלו עכשיו, מינכן וכל אלה, אני לא רואה שפעילים.
אז זהו, כרגע בקלנדר יש עוד שבועיים את אזבקיסטן, ויש אחרי זה טיביליסי, ויש את הנטליה. אז פתאום יש יותר אפשרויות, אז מי שמגיע לכאן הם כאלה שרוצים לקבע את מעמדם בשמינייה הראשונה, כאלה שעדיין נאבקים על הקריטריון, ועוד כמה כוכבים שלא התחרו מספיק זמן, אנחנו נחכה לראות מי, מי יגיע, כי זה שנרשמת זה לא אומר שאתה מתחרה. העובדה שגם צריך לבוא משתי מקומות באירופה, איסטנבול ופריז, אני מניח שהיא גם מקשה, אתה יודע, בסוף שיש לך אלטרנטיבות, אתה אומר, טוב, אני אחכה עוד שבוע מתחרה במקום אחר. עדיין זה תחרות מאוד מאוד חזקה וגדולה, וזה גם ייתן צ'אנס לעוד ישראלים, כי בתור מערכת מותר לנו לשתף ארבעה ספורטאים במשקל, והחווה, מינוס העיקרי שאין קהל, חבל שאנחנו לא יכולים ליהנות מזה בלייב, אבל...
אבל אלה גם הדרישות לא רק של משרד הבריאות שלנו, גם של ה-IGF, אתה יודע ש...
כן, 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 חד משמעית.
הדרישות הן, הדרישות הן באמת בידוד מוחלט, גם לתקשורת, זה לא ש... אתה יודע, חייבים לישון איתם במלון, ולהיות בבידוד, כל הדברים
מדברים איתי, להיות איתם קפסולה, אם אנחנו רוצים לשדר מתוך האולפן, מתוך האולם, אל תשאל.
תגיד שאין בשבילך את הבגדים הלבנים, אין את המידה כבר, אתה יודע, אתה כבר לא ילד.
לא, אני רואה את המתחרים, אתה יודע כמה זמן לא ישנתי במלון עם דודאים, אני אתרגש.
אריק, אנחנו עוד נשתמע, המון המון תודה, יופי של אירוע מצפה לנו. אנחנו עכשיו עם לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה בבלומדפילד, משדר את המשחק שמתי, זה 8:15, נכון?
כן.
הדרבי, כן.
ספורט אחת, הדרבי הקטן, הפועל תל אביב
מול... אבל אני כבר לא קטן.
כי גדול, זה גדול, זה אחרת.
אפשר לקחת את הפועל נגד מכבי?
אני לא יכול לזה, את מה לעשות? מכבי זה דבר שצריך להתחשב בו, גם אם אני לא אוהב.
זה הדרבי אחד הגדולים.
אחד הגדולים, טוב.
אחד הגדולים.
אבל בכל מקרה, הפועל מגיעה הרבה יותר מאוששת, מאז שנפתח חלון העברות, והם התחילו עם הפרימו. אני אהיה איתך מאולפן, באמא שלי, כל החמצה פה אתה עושה לי את זה.
מה הוא עושה?
מכבי נתן להם שחקת, הוא שגע אותי, כל החמצה, כל זה, אתה יודע.
שכנר.
הוא כאילו לקווים עכשיו.
תראה כמה אני פר איתו. אמרתי לו, שעה ראשונה אני איתך, 200 קמ"ש. שעה שנייה אני אהיה חצי קלאץ', למה קצת קשה לי שנתן ימסע, אבל אני לא מפסיד מילה.
אם הגדרת את זה מראש, לדעתי זה פייר לגמרי.
ממש, זה מה שאני אומר.
פייר, פייר. כל רגע אתה צריך עוד התנועות שלו, בחייך. צריך לכלוא אותו. בקיצור, הפועל מאז...
כן, הפועל באמת מתחברת. תראו,
זה באמת... ובני יהודה תרם.
לא, בני יהודה, עוד רגע נגיד לבני יהודה, אני אומר, קלינגר, שבאמת, אתה יודע, לפעמים מאמן נשמע מטרץ, בטח מאמן בתחתית. אבל יאמר לזכותו שהוא אמר במחזורים הקשים, לפני חודש וחצי, אין לי מספיק שחקנים, הוא אמר את זה לא בצורה מפורשת, אין לי שחקנים מספיק טובים, אבל הוא ביקש שחקנים, וכשהגיעו שחקנים, והגיעו שחקנים, שגם יודעים לתת את הטון מבחינה מנטלית על ידי שמנהיגים הוא קורא לזה, אבל זה באמת עובד, ואנחנו רואים...
אני חייב לומר לך, שכנר, שאני רואה בה פועל תל אביב החדשה, היא הפועל תל אביב היא טובה, אין סיכוי שההרכב הזה ירד, ליגה היא קבוצה טובה. אבל אם נתייחס רגע לבני יהודה, היום זה הופעת בכורה של אבוקסיס, ואבוקסיס בבני יהודה, בקבוצה שהיא על הנייר היום פחות טובה מהפועל תל אביב, השלושה בלמים, התקפות פעם בחצי שעה, איך אתה רואה את זה?
תראה, אתה מסתכל על ההרכב של בני יהודה, אז יש שם שחקנים שבינדר דנדד גם ברמות של פלייאוף עליון ולקחו גביה, ושחקנים מצוינים, יש להם אחלה קו קדמי. אבל בפועל בני יהודה כנראה צריכה מישהו שיחבר אותה. עכשיו, אין, בוסיס אין שני בקטע הזה של לקחת את בני יהודה להתחבר ולחבר. השאלה אם זה יקרה מהר, כי בני יהודה קבוצה מפורקת. ליהודה במקום האחרון. כרגע הפער בינה לבין חוף מבטחים הוא 3 נקודות, ואם הפועל תל אביב מנצחת, אז הפער יהיה 5 נקודות, כי חדרה כבר עם 21. ולכן זה משחק מאוד מאוד קריטי לבני יהודה. בני יהודה, אתם יודעים, לדעתי, הפועל תל אביב פבוריטית, אני לא נביא גדול אם אני אגיד שהפועל תל אביב צריכה לנצח היום, כי היא קבוצה יותר טובה כרגע. השאלה אם הקסם של אבוקסיס יעבוד כבר... הערב.
כן, אבל אתה יודע, הקסמים, יש גם קסם לקלינגר, כל אחד קוסם.
נכון, לא, קלינגר עושה את העבודה בצורה נהדרת, להשיג 9 נקודות מתוך 15 אפשריות.
יוסי ידע לאן הוא מגיע.
נכון, יוסי יודע לאן הוא מגיע, עכשיו מערכת הכריזה פה הופעלה ברמה של כאילו אנחנו בקאמפ נו.
אתה משדר עכשיו עם 20,000.
כאילו זה הבית... כאילו זה הבית ביורו שיהיה כאן בבורטל.
ממש ככה.
אתה הבין, עם 20, כמה זה? 30 אלף עכשיו פרימו בבורטל?
30 אלף
צופים. 30 אלף צופים בבורטל.
יש פה גם שיר עכשיו, רגע, אני חייב לברוח רגע לחוף מבטחים.
תן לי הרכבים, לפני שאני לא אשמע אותך, תן לי הרכבים ושופט וברקה.
אז
שופט זה ליאני, לא הורידו אותו בגלל הפדיחה שהוא עשה.
אבל היה פדיח כפדיח כפרימו.
אבל איתן תבריזי אמר, לא מורידים על דבר כזה, זה טעות.
כן.
טעות סופר, כן. ליאני השופט, טוב, הפועט אליי.
מי בברקה, בברקה, בברקה.
בברקה, רגע, אנחנו לא, עדיין לא קיבלנו את
שופטי
עבר. דודו ביטון ומצנבר הם הכוונים, פפיר השופט הרביעי. עדיין לא קיבלנו את שופטי עבר, אני כן יכול אבל לתת לכם את הרכבים. רגע שנייה, אני פה טוב, בוא נעבור להרכבים. שטקוס בשער של הפועל תל אביב, בן ביטון, סיאן דקולו, גוטליב ודני גרופר, בואטנג, דן אייבינדר, דוידה ולידור כהן כקשרים, שלומי אזולאי ישחק שמאחוריו אטמן או מסביבו אטמן כשחקן חופשי, אז זו הפועל תל אביב. יהודה עם נירון בשער, עם מורי, אבישי כהן, דוס סנטוס, אוריידה חטב ועמית כהן, פיניש ופוג'י ושחקו בקישור, לזמי, גדיר וניב זרי, אני שחקו בחלק הקדמי, שופטי עבר זה עידן, אלו עידן לייבה ורותם ויזמן, אז יש לכם גם את זה. אתה אוהב את זה או לא?
לא.
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 מי אתה הכי אוהב בעבר?
חכמון ובר נתן.
זה שילוב.
לא, באמת, הם שני שופטי בר מצוינים.
כן?
כן. פחות על הדשא, הרבה יותר בבר.
כל אחד והחוזקות שלו.
אז
זה לא הרכבים. שפו בנו.
אנחנו נצפה בכם, אבל אני חושב שאתה תוציא לנו במשחק הזה גולים בפינצטה, לא שכנר, זה נראה ככה.
אני קונה עכשיו שלושה שערים.
טוב, אנחנו חייבים להתקדם. שכנר, תבלה, נצפה בך.
תודה, תודה.
פרימו, קיבלת הרכבים של ביתר חיפה?
בטח.
תן לי מיד לפני הפרסומות, שאני, מה שנקרא, בוא נה, הקבוצה שלך נראית פח.
אתה מדבר שטויות.
נכון, אני יודע. סע,
יאללה, נדבר. ביתר, איתמר ניצן בשער, או קמפוס בן חיים, דגני מגבו, קישור, מוחמד, תמיר עדי, זרגרי, התקפה, אוחנה ורד, שואה. מכבי חיפה.
רגע, אוחנה ורד שואה, כן.
אוחנה ורד שואה. מכבי חיפה, בשער, כהן, ג'וש כהן, בהגנה. מבוקה, פלניץ', ערד ומנחם. בקישור, לוי, אבו פני, רודריגז, התקפה, חזיזה, שרי, גוטו סאי.
למה זה? למה מבוקה בזה?
חושב שרז מאיר נפצע, אם אני לא טועה, כן, כן.
טוב, לא זוכר, תן לי שמה, תן לי את כל הזה, כל הסחורה, שופט.
נתתי לך,
שופט ובר.
לא, זה אני צריך להוציא, חכה.
אז תוציא לי את זה אחר כך. טוב, 2-0 למכבי נתניה, קם פרימו, תתלהב דקה, איזה דקה?
לא, לא.
10 שניות.
בדקה 37, גורי, שחקן נוער, קיבל את הצ'אנס, נותן כבר שני גולים, 2-0.
יפה. התקדמנו, רועי כהן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. רועי?
רועי מסדר את ה...
הלו?
עכשיו אני שומע, אתם שומעים אותי?
עכשיו אתה שומע,
אתה מסדר את הדיבורית, מה?
כן, יפה.
הוא הנה, אתה רואה, הוא הבין, עד שהבלוטות עבר לדיבורית, הכל זה.
בוא נדבר על האפטר שוק אתמול, מכבי תל אביב, הפועל חולון, מכבי נתנה להם בראש, הם באו קצת רפואים.
קצת הרבה, כן, חולון מנטלית, אפשר לראות כבר בחימום ש... שיקח להם זמן להתאושש מהמכה הזאת שהם חטפו, בכל זאת להפסיד כשאתה מוביל 17 בערכה והחלוטות שיפוט מעוררות מחלוקת לטענתם, אז כבר ראיתם, אפשר היה לראות בחימום שזה לא אותו דבר. ומצד שני מכבי הרוטציה עבדה לה, ותשמעו, צריך לתת הקרדיט גם לצוות וגם לקריס ג'ונס בעצמו. הוא לא שיחק שלושה שבועות.
אני חושב, רואי, אני חושב שהמשחק זה הכל בראש. כל מי שראה את משחק הגביע, חולון הפסידה פה משחק שאי אפשר היה להפסיד בשום אופן, וזה ראו את זה מתחילת המשחק. 2-1.
2-1, הנה אתם חוטפים בראש פרימו, אותו התחיל.
רואי כה, דקה 40.
כן.
אתה מבין מה אני אומר, רואי?
כן, כן, לגמרי, כשאתה מפסיד בצורה כזאת, אתה לוקח לך זמן להתאושש מזה מנטלי.
כן, אבל היוונר צריך להבין איפה הוא, היה לו 17, אתה יודע, גם אם היו 7 שופטים נגדו, הוא עדיין צריך לנצח את המשחק.
אני חושב שהבעיה של חולון בגביע, אפילו דיברתי על זה אתמול עם בדה, הם התחילו לשחק על השעון 4 דקות, 3 דקות לסוף, אתה לא עושה את זה נגד מכבי.
נכון.
אתה לא מחכה שהזמן יעבור, אתה צריך להיות אקטיבי, והם שילמו זה את המשחק.
יפה.
אבל אתמול באמת הסיפור היה שמכבי באמת הצליחה ברוטציה, ושחקן כמו קריס ג'ונס אחרי שלושה שבועות לא לשחק בכלל, ולחזור כאילו כלום, 16 נקודות, 9 אסיסטים, ב-100% מהשדה, כל הכבוד.
על הכיפק, מה קורה עם מכבי ומילאנו? יש שם בעיות בהגעה? הרי מכבי יוצא בצ'רטר.
אני לא מכיר בעיות כאלה, אני ראיתי לנו את הדיווחים. כן. מכבי יוצא בטיסה פרטית ישראלית.
כן.
לא רואה שום סיבה, ישראל, אולי עניין כן. טכני שצריך לאשר את זה, אבל לא רואה שום סיבה.
אוקיי.
לא רואה שום תרחי שמכבי לא יכולה לצאת למשחק הזה, אתה יודע, עם כל הכבוד, נוחתים פה נבחרות ג'ודו ואנשים, ופתאום מכבי לא תצא.
על הכיפק, בוא נדבר על נבחרת ישראל, יצא היום לקפסולה מול ספרד ורומניה. מה אתה שומע משם?
כן, תראה, כל הסימנים מראים שזה החלון האחרון של עודד קטש. קשה להאמין שהוא יוכל להמשיך בתפקיד, בטח, אני לא מדבר עכשיו על היורו בסקט 22, אלא בכלל, עד אז יש גם מוקדמות מונדו בסקט, וכל עוד הוא נשאר בפנאתינייקוס, זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב שהוא יוכל להמשיך לאמן את הנבחרת. הוא גם אמר היום שהוא מודע לכך שזה כנראה החלון האחרון, ויצא לו גם טוב לקטש, שכאילו פתאום פנאתינייקוס עם ריבוי מקרי קורונה השתה את הפעילות, הוא לא מפספס אף משחק, הוא יכל לצאת ולהיות עם השחקנים לאורך כל ההכנה לקראת הבועה הזאת בפולין. הוא חזר לארץ דרך פרנקפורט, תפיק להיות עם המשפחה רק כמה שעות, ואז עלה היום בבוקר על הטיסה.
אני מקווה גם שהוא עשה את החיסון השני כבר, אתה יודע, כי הוא עזב אחרי הראשון.
אני חושב שהוא עשה את הראשון.
את הראשון, הוא עוד לא עשה את השני.
הוא דיבר איתנו בריאיון לרדיו של ערוץ הספורט, והוא גם כן אמר שהוא עשה את הראשון. השני, אני מאמין שזה גם כן בתכנות. אבל היה בבוקר, הייתה איזושהי מיני דרמה בשדה, עידן זלמנסון כבר הגיע הגיע לטרמינל, נכנס עם כולם, הכל כרגיל, ואז בדיוק קיבל הודעה שאחד מבני המשפחה שלו חיובי לקורונה. עשו ככה חשיבה זריזה בנבחרת, אמרו, עדיף לא לסכן ליתר ביטחון, גם ככה שוב זה חלון שהוא לפרוטוקול, אנחנו כבר עלינו לאליפות אירופה, אמרו לו, לך צא הביתה, לעשות מה שצריך,
זאת הבעיה שלא חיסנו.
אנחנו נהיה דלילים בעמדה מספר 5, אבל זה מה שיש כרגע.
זאת הבעיה שלא חיסנו את הידי הספורטאים לפני כמה שבועות.
לא, זלמנסון, אני חושב שהוא כבר אחרי החיסון הראשון,
כן, אבל זה באיחור. אבל זה באיחור. אתה יודע, כי אם הם חסנים אותם לפני, אני יודע מה, התחילו פה לפני חודשיים, את כל הספורטאים היו צריכים לחסן, אבל שוב.
נכון, מצד שני, אתה יודע, אם אתה אומר בסדר עדיפויות, אם זה חבר'ה מבוגרים, או אנשי הוראה, או אנשי רפואה, אני מעדיף שהמבוגרים והרפואה וההוראה יהיו לפני ספורטאים. אני לפחות.
כן, על הכיפק. רואי, המון תודה.
בשמחה, ביי ביי.
פרימו, מתי חצי שם?
עוד דקה. 2-1, שתי הזדמנויות טובות אחת לכל קבוצה בדקה האחרונה, משחק תקפי טוב, מתאים לשני המאמנים האלה.
מחצית בקריית שמונה, מכבי נתניה ביתרון 2-1. עמית טאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון, ערב טוב, פרימו.
אוסטרליה על הקו, אז רפה נדל עשה את זה קל ומהיר, גם הוא ברבע הגמר. מה עוד היה לנו? ראיתי שבנשים הייתה איזה סנסציונת,
סביטולינה הפסידה, וגם מרסנס הפסידה, אבל בסך הכל יום שקט, מי שצריך לנצח, ניצח.
מה יש לנו הלאה?
אנחנו כולנו לא נשען בלילה, ונחכה לבוא לנציג הישראלי שלנו, לפנות בוקר, במשחק שלו נגד דימיטרוב. משחקים מעניינים נוספים, אני חייב להגיד לך שהמשחק של זברב נגד ג'וקוביץ' הוא משחק מפתח, כי ג'וקוביץ' פגיע כמו שראינו, זברב בינתיים נראה מצוין, והמנצח שם מועמד להגיע לגמר, כביכול בחצי גמר הוא אמור לפגוש את דימיטרוב או קראצ'ב, אז המנצח של המשחק של ג'וקוביץ' נגד זברב...
השאלה ועד כמה ג'וקוביץ', אתה יודע, עם כל הדיבורים האלה, אני פגיע, אני פציע, אני לא יודע אם אני אגיע למשחק הבא.
זה עובד על רוב השחקנים בסבב, וכשמגיעים לשלבים האלה, כדאי שהוא יהיה במה שנקרא במיטבו, כי זה לא יעבוד עם...
בסך הכל אתה רואה את הפייבוריטים, הם פחות כושר, פחות טובים, או שאתה לא רואה הבדל?
תראה, בסך הכל כולם אתה רואה שרובלב מלבד משחק אחד שפה איבד שתי מערכות, היום כבר ניצח בקלות, סליחה, מדוודב, יש לו משחק מאוד מאוד מעניין עכשיו נגד רובלב, שלושה רוסים ברבע הגמר, מה שנקרא חומר למחשבה. הנקודה העיקרית בטורניר הזה זה שיש פציעות. ברטיני היום לא הופיע למשחק בכלל, האיטלקי. שמינית גמר הוא לא הופיע כיוון שהוא נפצע במשחק נגד קצ'אנוב בסיבוב הקודם. רוד לא גמר את המשחק שלו אחרי שתי מערכות נגד רובלב, כך שאנחנו רואים פציעות, כי אתה יודע, ההכנה לא הייתה כמו שצריך עם הבידודים וכל מה שהם עברו בדרך. אז הפציעות הם באמת הסיפור בשלב זה.
בנשים אתה תראה הפתעה, אתה רואה את סרינה הולכת all the way?
תראה, בקצב שהטורניר הזה מתקדם, אני חושב שכן, כי יש שחקניות מצוינות, כל אחת יכולה לזכות באמת בטורניר הזה, וזה דווקא מתאים לה. זאת אומרת, יש לה עכשיו נגד הלב, שהלב מאוד מאוד מנוסה, ולאט לאט נכנס לעניינים, עם ניצחון טוב בסיבוב הקודם, אבל בעצם אף אחת לא יותר טובה מסרינה. כך שהמשחקים הם צמודים, ומשחקים צמודים אנחנו יודעים ש... בדיוק בדומה לנובק היא יודעת להפעיל את השטיקים, את הטריקים ואת השטיקים, מה שנקרא, ולגבור עליהם. האם זה יעבוד עד הסוף? אני חושב שכל משחק שלה עד הסוף יהיה משחק מאוד מאוד צמוד. כך שאם מבחינתה עושה את העבודה, יהיה קשה מאוד לנצח אותה, רון. יש סיכוי, זה נראה לא רע.
עמית, על הכיפק נשתמע מחר.
נדבר מחר אחרי הישראלי.
כן, כן. אימצנו חצי עולם. תבין, טוב שאין לנו את שוורצמן, היינו אומרים גם הוא שלנו.
כן,
על הכיפק, תודה. פרימו, מה אתה אומר על זה שמתחיל קהל ביום ראשון?
500 זה, באיצטדיון זה ממש בקטנה, רוני. אתה יודע, אתה
לוקח... אבל כרגע זה אפס.
כן, אבל זה מה שאני אומר. אין הבדל בין אפס ל-500 באיצטדיון של 30,000. אני לא אומר תכניס 15,000, אבל 500 זה כאילו אומרים לנו, וואלק, לא יודע, זה נראה לי מעט מדי, אם אתה אומר אולי...
בתשעה לחודש, בתשעה במרץ, אתה יודע, מדברים על...
על 3,000.
על 3,000 בפתוח, אתה מבין, זה כבר כמות.
תשמע, אם אתה לוקח 3,000 באשדוד, אז זה כמעט חצי אצטדיון. אם אתה לוקח 3,000 בסמי אופר או בטדי, זה 10%.
נו, מה לעשות?
אני חושב שאם נתנו לאולם כדורסל 300, היו צריכים לתת לכדורגל קצת יותר. אתה לא חושב? אולם כדורסל זה ממש סגור. והוא יותר צפוף, יותר קטן.
אני לוקח כרגע מה שנותנים. כי לא נותנים יותר מדי.
לא, ברור, ברור.
ואני גם חושש...
תודה רבה להם גם על ה-500 וגם על ה-3,000.
ואני גם חושש, אתה יודע, מכל ההקלות שנתנו עכשיו לקראת פורים, שזה מתחיל יום חמישי הבא, שאנחנו יכולים להיות בפסח באוצר.
פרופסור אש, קראתי אותו היום, אני מוטרד מכל הפתיחות האלה.
אז הוא מוטרד מכל הפתיחות האלה, ואל תשכח ש... לא כולם יום מחוסנים כאן. זה מה שיש, רבותיי, תראו ספורט הערב. יש לכם באמת יופי של סחורה.
סו בזהירות, אתה אומר.
סו בזהירות, זה תמיד. ותשמרו על בידוד. ואל תאמינו לאף אחד, אלוהים אדירים. זה הכי חשוב.